שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את דנה מליניאק. שלום דנה, מה העניינים?
כיף, מה קורה? בסדר, מה קורה,
איזה
מה
כיף
קורה.
להיפגש.
ברור, הכי כיף בעולם.
נכון.
תודה שהזמנת.
באהבה גדולה. טוב, אתה בהרבה תהליכים ככה, באיזה חופשה מתאילנד, גנבתי אותך, איזה כיף לי.
לגמרי.
נפגשנו, אמרנו, יאה, חייבים לעשות איזה פרק.
דקה בני ישראל, בואו נתפוס אותך.
בדיוק, נכון, מה, לא אגנוב, זה תירוץ טוב לקפה. אז שמי, מי שעוקב אחריך יודע ככה שיש לך סיפור מעניין, ואת באמת עשה דברים, וואו, מטורפים, אבל מה, מי, בואי תספרי את.
מה, מי, מי?
ככה, כן. תספרי קצת על עצמך, תציגי את עצמך, ומשם אנחנו נתחיל.
יאללה, סגור.
יאללה.
אני בכלל לא הגעתי מהתחום הזה של מנטורינג כלכלי, ותפס אותי לפני כמה שנים, אני עשיתי קורס כלכלי, ופתאום הבנתי שיואו, כאילו, אתה מכיר את זה?
כן.
כמו שהיה, אני לא יודעת אם אתה זוכר שהאינטרנט יצא לעולם שלנו, ופתאום ראינו עוד עולם, פתאום יואו, כמה דברים אני לא יודעת בניהול כלכלי. לא ידעתי כלום, עד גיל 42 לא ידעתי כלום, עשיתי קורס, פתאום הבנתי כמה יש ללמוד בדבר הזה, והתאהבתי בתחום הזה. ועשיתי שינוי כלכלי כאילו מטורף אצלי בבית, ממש, כאילו שיניתי ב-180 עלות, כל מה שעשיתי, כל הטעויות, כל הזה, כל הזה, אני יכולה לכתוב ספר,
כן.
300 עמוד על טעויות בניהול כלכלי, ולאחר מכן עשיתי את הקורס הזה, עשיתי שינוי בעצמי והפכתי את זה למקצוע.
מה זה קורס לכלכלת המשפחה?
כן, כן, השכלת המשפחה, השקעות, זה, התחלתי ללמוד, הנדלן, שוק ההון, כל הדברים האלה. פתאום אני רואה שוואלה, תקשיב, הלם שכאילו הגעתי עד גיל 42 ולא הייתי שום דבר מהדבר הזה. ואז הפכתי את זה ממש למקצוע, עזבתי את מה שעשיתי, הייתי עורך הדין, הייתי מנהלת מרכזי פיתוח קריירה, עסקתי בתחום הקריירה. החלטתי לעסוק בדבר הזה, ואז זה התשוקה שלי, זה מה שאני אוהבת לעשות, ללוות אנשים, ללוות משפחות, לקדם אותם, כל הדברים האלה. והיום אני כבר בעלת חברה, מעסיקה 19 עובדים, שבעצם יש לי שלוש תוכניות. אתה צריך לתקן אותי כל הזמן, צריך לתקן אותי כל הזמן.
לא אני זה שיתקן אותך.
יהיה מישהו בבית שיתקן בתוך תוכנו, זה אבי.
תכתבו בתגובות, אומרים שלוש ולא שלושה.
כן, בדיוק, בטוח לי את זה. אז יש לי בעצם תוכנית אחת שמלווה משפחות באמת לצמיחה כלכלית, תוכנית שנייה שמלווה עסקים לצמיחה, עוד פעם, עסקית, ותוכנית שלישית, הכשרה מקצועית לאנשים שרוצים להפוך להיות, אמרו לי כמוני, מנטורית כלכלית. תמיד אומרת, יש המון מנטורים כלכליים, מאמנים כלכליים, דנה יש רק אחת, לטוב ולרע, מה שנקרא.
אותי מסקרן דווקא, אותה נקודה, אתה יודעת, אי שם בגיל 42, אוקיי, שזה היה אתמול.
כן.
מה היה שם ברגע הזה שבכלל אמרת, דנה? לכי תעשי קורס לכלכלת המשפחה. הרי רוב האנשים יעשו קורס ב... לא יודע מה, אוקיי?
בוטב, אוקיי, כן, מה שזה לא יהיה.
בדיוק, מה שזה לא יהיה, אני מנסה לחשוב מה אנשים הולכים בדרך כלל ללמוד.
הרבה רוחני, הרבה זה, הם אומרים לי את זה. עכשיו כן. לקחתי קורס במשהו שקשור למיינדסט, כן. וזה סבבה, אבל מה אתה מתקדם עם זה לי. הלאה, כאילו.
כן.
מה קרה לי? אני פשוט פותרתי. פותרתי שכבר הייתי, אני אימא יחידנית ויש לי שתי בנות, ובעצם פותרתי. ואתה יודע, התחושה הזאת, אני תמיד מדמה את זה, כי ככה הרגשתי שכאילו לקחו לי את השטיח מתחת לרגליים. אני זוכרת שזה בא לי out of the blue, ונכנס אליי הבוס ואמר לי, יש לך שימוע אצל המנכ״ל, ואתה יודע, ברחתי מהמשרד באותו יום בוכה. לא הייתי אפילו איך להכיל את זה, רצתי לאמא שלי הביתה, כי היא אישה בת 42, שני בנות, שתי בנות, ולא הייתי איך להכיל את זה. ואז הסתכלתי כאילו על ה-so-called נכסים שלי, ו-so-called מה צברתי ב-20 שנה שאני עובדת. וואלה, כלום. כאילו, אז חייתי טוב, החלפתי אוטו, עניינים.
מאיזה תחום הגעת?
אני בכלל עורכת דין. יש לי תואר ראשון במשפטים, תואר שני במנהל עסקים. תמיד אהבתי עסקים, אבל כל חיי הייתי שכירה. כן. אהבתי עסקים וכל חיי הייתי שכירה.
ואת גם עסקת בעריכת דין?
לא, אז כבר עזבתי בשלב תעריכת דין, והלכתי עם הלב שלי לעסוק בקריירה, והייתי מנהלת מרכזי פיתוח קריירה. התפקיד האחרון שלי כשכירה היה מנהלת מרכזי פיתוח קריירה, ברמה מאוד גבוהה. התפקיד האחרון, ממש ניהלתי מרכזי פיתוח קריירה ארציים של איזשהו ארגון, וממש הייתי מאוד בכירה, אתה יודע, עם תנאים, רכב, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה.
כל הפסיליטי, כל הטייטלים, כל הדברים.
כן, אז חייתי טוב, כי לאורך השנים, 20 שנה בגדול, שרציתי לנסוע לחול, נסעתי לחול, רציתי להחליף רכב, החלפתי רכב. חייתי בסדר, אתה יודע, פה ושם, אבל תכלס לא צברתי כלום, לא השקעתי כלום, גם לא היה לי פנסיה, הרי פנסיה חובה נכנסה כשאני הייתי בגיל, נדמה לי 37, 38, כלומר כל החיים גם לא היה לי פנסיה. גם היום יש לי פנסיה מאוד זעומה באופן יחסי, כי כמה אתה כבר צובר מגיל 38, או משהו כזה. אז בעצם כאילו הסתכלתי ולא היה לי שום נכסים, גם לא היה לי התחייבויות, אבל גם לא היה לי נכסים. ואז הלכתי לקורס הכלכלי ויש לך כזה סימולטור, גם לי יש סימולטור שנותנת לאנשים, מה מצבך הכלכלי? וואלה, חשכו עיניי.
היה יוסטו.
חשכו עיניי. כאילו לא היו חובות, אבל גם לא היה נכסים, לא היה כלום.
כן.
כאילו אמרתי, מה אני עובדת?
לא היה אופק כלכלי.
כלום. כלום. אבל אז גם לא הבנתי מה זה אופק כלכלי. זאת אומרת, בכלל לא הייתי בכיוון, אז כאילו, אני כמו רוב האנשים היום. אוקיי, אם אני חיה היום טוב, סבבה. אז כאילו, מה יש לי לתכנן קדימה? כאילו, זה הייתה החשיבה.
פעם אחת, מה, את במקום עבודה טוב, תנאים, משכורת טובה.
בדיוק, אז מה?
רוצה לטוס טסה, נכון?
בדיוק. כאילו, לא היה לי שום
חשיבה. מה שהשטיח הזה ישמט מתחת לרגליך? שמי יום אחד יבוא מישהו וימשוך אותו?
אז כאילו, כן, כשיום אחד בא מישהו ושומט לך את זה, אתה מסתכל רגע קדימה, עכשיו אני אמורה להתרסק לדמי אבטלה. אז גם חשבתי שהאבטלה זה 80%. וואלה, אני פותחת את האתר, האינטרנט, עושה לי סימולטור, רואה שאני אקבל 50% מה שהרווחתי. כאילו, חצי מה שהרווחתי, זה מה שאני אקבל דמי אבטלה. עכשיו, מאיפה אתה משלים עוד חצי? אז זה היה תחושה ממש כאילו מכוננת. אני זוכרת שבאותו יום בערב, הלכתי הביתה, כתבתי פוסט שהגיע, אני אומרת לך, על 100,000 חשיפות, ולא היה ממומן אז בדברים כאלה. כאילו פוסט שכתבתי, התחלתי אותו בכותרת הפרובוקטיבית, לא ידעתי שזה יהיה פרובוקטיבי, וזה מה שקרה. אני לא בין עבודות ולא לקראת האתגר הבא, אני מחפשת עבודה, כי כולם כזה, המכבסת מילים הזה, אתה מכיר איזה מכבסת מילים כזה של, וואי, אני לקראת האתגר הבא, רבק, אני לא לקראת האתגר הבא, אני לקראת כלום כרגע, פוטרתי, כאילו. וכתבתי שאין לי, הסטטוס שלי זה אני מפוטרת וזה, אין לי בעיה כאילו להגיד את זה, ואז כתבתי מה אני מחפשת, ותקשיב, אנשים קיבלו מזה המון השראה. ופנו אליי מאות קורות חיים, מאות מעסיקים, שלחי לי קורות חיים, שלחי לי קורות, בתפקידים מאוד בכירים, אפילו אמרו לי מנהלת שיווק באיזושהי חברה מאוד גדולה, וכל מיני כאלה, מנהלת עמותה, מנכ"לית עמותה, אל תשאל, זה כאילו, בלילה אחד פתאום התחלתי להתבלבל תיכו. זה אגב, אם רגע נגיד רגע קריירה בצד, גם אז למדתי שיעור מאוד מאוד חשוב בקריירה. ומי שפה שכיר שומע, אז יכול לקחת עם זה משהו. שאתה לא חייב לבוא למעסיק בקטע של עמדת נחיתות כזה, ווואי, בבקשה, תקבל אותי לעבודה, בבקשה. לא. כשאתה בא ואתה מראה מי אתה, אנשים ירדפו אחריך, וזה מה שקרה לי בפוסט הזה. כולה כתבתי מי אני, וראו שאני, היה לי ככה רזומה עשיר, ואני מחפשת עבודה, ואני גם לא מתביישת בזה.
דווקא כאלה, אנחנו, שאתה יודע, בסוף יש לנו צוות והכל, אנחנו מחפשים את אלה עם הראש הגדול, דווקא את אלה שדוחפים, לא את אלה ש... פליז.
נכון.
אוקיי?
בדיוק. שיודעים, מכירים בערכם.
נכון.
בדיוק. אז אני הכרתי בערכי, וכאילו מההתנסות הזאת, ואז זה לא היה ביום אחד, לא עזבתי, אני תמיד אומרת, לא קפצתי לבריכה עם מים, בלי מים. לא עזבתי מיום אחד, כן חיפשתי עבודה, אבל כבר הבנתי שאולי סוף סוף נשים את הראש היזמי שלי במקום שהוא צריך להיות, ואני אפתח עסק. ואז לקחתי את הקורס הזה, ואז ביחד זה התחבר לי, פתאום נפלה לי ההערה, משהו שאני יכולה לעשות שאני גם מאוד מתחברת אליו כשליחות, כייעוד וזה, וגם יכולה להתפרנס ממנו, ואז כל ההוויה שלי הכוונתי לכיוון פתיחת העסק במקום הזה.
יפה.
אז זה מה
שגרם לזה. ואיך זה, את אומרת, זה הצליח ככה מההתחלה?
כן, כי אני בן אדם עם ביצים.
כן.
תערוך את זה אחר כך, בנך.
לא, אני כן אריך את זה.
אין פה אריך,
מה שיוצא, אני מרוצה, אין מה לעשות.
בדיוק. מה שקרה זה שלקחתי את הקורס, קורס כאילו איך להיות מאמנת כלכלית, והיה לי את הביצים לבוא כבר לבקש, הבנתי כבר את הערך של הדבר הזה, ובוא לבקש כבר, אתה עושה סטאז', לבוא לבקש כבר מחיר מלא. כלומר, סטאז', לקחתי שני אנשים בסטאז', חזרתי להם את הכסף, אמרתי, תשמעו, כי פנו לאנשים מחיר מלא, והתחלתי לקחת מחיר מלא תוך כדי הקורס. כאילו, אני, אין לי, לא היה לי אלוהים בקטע הזה, כי אני יודעת לעבוד עם אנשים, אני יודעת, זה לא שאני באה טבולה רסה לגמרי. והתחלתי להתפוצץ על זה כי בגלל שאני אימא יחידנית ובאותה תקופה ניהלתי, אני עדיין מנהלת, יש לי קבוצה של אימהות יחידניות בפייסבוק, שזה היה נורא נורא חריג לפני איזה 12 שנה. הקמתי את זה כשהבת שלי נולדה, אני רציתי מישהו להתייעץ איתו על הדברים האלה וזה, והקמתי לפני הרבה שנים. ואז בעצם היה לי קבוצה של כמה אלפי אנשים, ואז התחלתי לכתוב להם כל מיני פוסטים שקשורים למה שאני עושה, וזה התחילו להידלק על הדבר הזה, והתחילו להיות לי מלא 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 לקוחות. ואז כבר הגעתי לפול קפסיטי, ואז כבר הפכתי את זה לקבוצתי וזה, אבל האמת היא שכן, כאילו התפוצצתי על זה די בהתחלה, ויש לי יכולת כתיבה, אז לא עשיתי סרטונים, היום אני עושה סרטונים, אני כבר סבלנות לכתוב, פחות בכתיבה, יותר בסרטונים, וכאילו כן.
גם אני נפלתי לזה, נכון?
כן, כי זה יותר קל, כאילו.
כן, ואתה מעביר ברגע ודקה, שתיים, היום גם סרטונים קצרים, את כל מה שרץ לך בראש, אוקיי, אתה משחרר את זה רגע. כן, בסדר, אנחנו עובדים באותו תדר, באותו קצב.
דיברנו עכשיו לפני זה, למה קשה לנו לעשות פרקי סולו בפודקאסט, זה בדיוק העניין, כי אנחנו יודעים להעביר מסרים בדקה, אז עכשיו להעביר מסר בחצי שעה, זה כאילו אחרי 10 דקות כבר אמרתי את כל המסרים שלי, אפשר להמשיך, אז מה אני אעשה 10-5 דקות פרק, אתה יודע, 5-10 דקות?
תכלס.
זה כאילו קטע.
בוא נדבר רגע, את מציגה את עצמך כמנטור לחופש כלכלי, נכון? מה זה אומר?
ריבוי מקורות הכנסה. אני מציגה את עצמי כמי שעוסקת בריבוי מקורות הכנסה. ומה עומד מאחורי ריבוי מקורות הכנסה? למה אני קוראת לעסק ככה? כי אני מאמינה היום שיש כמה מקורות הכנסה. אחד, יש המקור הכנסה, שזה שאני למדתי שלא ידעתי כלום עד גיל 42, כל הנושא של המינוף הכספי שלך, באפיקי השקעה כאלה ואחרים. מכסף אתה עושה עוד כסף, אז זה מקור הכנסה. בין אם אתה משתמש בזה עכשיו וממש חי מזה, בין אם אתה צובר את ההון ותחיה מזה בעתיד, אבל אתה עושה לך מקור הכנסה.
מבחינתי, דרך אגב, זה אחד הקסמים המדהימים שאני הכרתי.
לגמרי. אם אני מסתכלת על הקטע הזה, נגיד ללמוד את הדבר הזה שריבית דריבית, שהכסף צומח, זה כאילו היה כזה, וואו.
לא סתם איינשטיין אמר שזה הפלא השמיני.
וואו, יש פה באמת פלא, כאילו לא ידעתי איזה כלום לפני זה. אז זה דבר אחד. המקור אחד זה בעצם כסף, אפילו, אתה יודע, שאנשים לא יחשבו שכסף עכשיו זה 200,000 שקל, זה גם יכול להיות 20,000 שקל שצומחים, וגם 1,000 שקלים שצומחים, כאילו, מכלום.
נכון.
אז זה דבר אחד, והחלק השני, מה שיש לך פה, בין האוזניים, כאילו, המקורות הכנסה, הרבה פעמים אנשים נורא לא חושבים על הכיוון הזה, למשל, דוגמאות טריוויאליות, אם נגיד אתה עובד במקום עבודה ואתה יודע לעשות אקסל כמו שצריך, למה שאתה עושה שיעורים באקסל לאנשים שצריכים את זה? למה שאתה עושה שיעורים פרטיים? אם אתה יודעת לאפות, אם אתה יודע לעשות כל מיני דברים, כאילו, מה שיש לך פה...
אני יכול להגיד לך שאני הייתי מטפל ברפואה סינית.
כן, שזה היה סקופ בשבילי.
זה היה סקופ בשבילך. עכשיו אני אפתיע אותך, שאני מאוד אוהב לבשל. ויום אחד פשוט פתחתי, הקמתי איזה בלוג של בישולים, ובאופן הכי תמים שבעולם, והתחלתי לראות קצת קישורים ומתכונים כזה בכל מיני קבוצות של בישול בפייסבוק. זה התרומם, זה...
פסיכי.
יש, כן, כמות מטורפת, זה אלפי, שזה 16,000 עוקבים, ובאמת, וכאילו, מאסטר שף פנו אליי והכל.
זה כזה.
כן, והכל, דרך כלל, השם שלי לא מופיע שם. אבל זה באמת לקחת את המשהו הזה שאתה טוב בו ושאתה אוהב אותו ולמנף אותו, והוא גם מכניס, אנחנו יושבים כאן ועדיין מכניס כמה שקלים.
בדיוק.
אוקיי? וזה קצת מזה, קצת מזה.
אז הנה, אתה מראה ממש דוגמה, איך אפילו משהו הכי כאילו טריוויאלי, מה איך אני יכול להרוויח מזה, אם אתה רגע טיפה פותח רגע, והיום, באמת, באפשרויות של האינטרנט, היום אתה יכול להרוויח מכל דבר, באמת, מדברים שטותיים לחלוטין, כביכול. אז כן. זה מה שאני קוראת לכל אחד. תחשבו רגע איך אתם יכולים לעשות את ה... אתה יודע, את המינוף הזה, אפילו דברים שאתה חושב, כי כולם אומרים לי, אני לא יודע לעשות כלום. וזה לא נכון. אתה יכול לעשות מהדברים שאתה יודע. אני אתן לך דוגמה אפילו הפוכה לגמרי. אם נגיד יש אבא או אמא למשל, שמטפלים בילד עם צרכים מיוחדים שלהם, הפרטי בבית, ולמדו מזה דבר או שתיים, תחשוב כמה הם יכולים לעזור אנשים שעכשיו גילו שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים. כמה הם יכולים ללוות אותם, הן רגשית, הן בטיפים, הן בכל דבר. כל התנסות שלך בחיים... עם משהו שאתה יכול למנף. אז לכן זה ריבוי מקורות הכנסה.
נכון.
אל תחשוב רק על העבודה שלך כשכיר, 9 to 5 וכולי, אלא תחשוב מה אתה יכול אקסטרה. ואתה יודע, אני צריך לסיפור, העסק שלי שהיום הוא חברה בעם, בסדר, כבר כמה שנים, התחיל בימי שישי בבוקר, שהכניס 500 שקל לחודש, זה מה שהיה העסק שלי, כי לא התחלתי חברה בעם.
כן.
לא חשבתי בכלל שזה יגיע לדבר כזה. התחלתי ב-500 שקל לחודש, ימי שישי את שבת בבוקר, לקוח או שתיים, אחרי זה כבר עברתי לסקייפ בזמנו, לא היה זום. כאילו, וזהו. וזה התחיל לרוץ.
זה מתחיל.
התחיל להניע את עצמו.
נכון.
מדבר כזה שטותי.
אבל זה בדיוק העניין הזה, המילה הזאת שנקראת להתחיל.
בדיוק.
אתה צריך לבוא עם הרעיון ופשוט להתחיל. תתחיל, ומה יהיה זה אחרי גם, היו לי הרבה מיזמים שכאילו, כלום לא קרה איתם. בסדר, השקעתי וזה, וזמן, ופיתחתי.
וקרה איתם המון. קרה לך המון.
המון, כי בדיוק. למדתי. זה הכל, זה היה בית ספר, זאת אומרת, הבנתי איפה הדברים לא היו מדויקים וכל זה. וגם השקעה נכונה, אני זוכר שהתחלנו, אמרתי להדר, אוקיי, בסיר חוצפתי, אמרתי, אנחנו נהיה חברת השקעות גלובליות. ואז היא אמרה לי, בוא אני קודם כל נתחיל עם המשקיע הראשון שלנו, נגייס אותו, בסדר? והנה, וזה כבר קרה. בסדר, אנחנו כבר שנתיים מלווים גם בפולין וגם בישראל. זאת אומרת, לפעמים אתה יודע, את הבדיחות שלנו, הרעיון הזה שאנחנו שמים זרע באדמה.
נכון.
אוקיי?
אתה יודע מה השינוי מיינדסט שלי אגב היה? אני תמיד אומרת, תמיד אמרתי כזה, לי כבר לא היה יחטה בעולם הזה. עכשיו, אני לא אוהבת להפליג וזה לא קטע. יחטה תמיד זה נדמה אצלי כאיזה משהו שאתה יודע, שלא מושג, משהו שהוא לא זה.
של העשירים, מאוד מאוד מאוד, אובר פריבילגיה.
בדיוק, שאני בעולם הזה כבר נדונתי כביכול בראש שלי לאיזשהו רמת חיים מסוימת. והיום אני כבר ממש לא רואה את זה ככה, כי אם הייתי חושבת ככה, בחיים לא הייתי מגיעה להיות חברה. היום אני חושבת, אם אני רוצה יחטה, מתי אני אשיג את היחטה? כאילו, הדיבור הוא אחר.
כן.
לא שאני רוצה, אמרתי לך, זה יחטה זה לא הזה, אבל כאילו, היום אני מבינה שאם אני רוצה משהו, אני פשוט יכולה ללכת ולחשוב איך אני עושה reverse engineering בשביל להביא את המשהו הזה, מה אני עושה היום כדי עוד כמה שנים לעשות אותו.
ומה אני רוצה ואיך אני משיגה אותו.
בדיוק.
כן.
בדיוק. כבר לא על הלא יכולה, אלא איך אני מביאה את מה שאני רוצה.
כן. אבל את יודעת, הרבה פעמים משיחות שלי עם אנשים, אמרו לי, בסדר, אבל מאיפה אני מתחיל בכלל להביא את הרעיון הזה? יופי, אתה מדבר איתי על זה שעשית ועשית את זה והכל. אתה מאוד יצירתי. אוקיי? אז מה, איך בכלל מביאים את הרעיונות?
אני חושבת שכמה דברים. אחד, זה אני תמיד יוצאת מהזון, מהקומפורט זון שלי. אתה יכול ללכת אפילו לחוף הים, אתה יכול ללכת אפילו למקום שהוא אחר בשבילך, אתה יכול לעשות אפילו משהו שהוא שונה רגע, ולחשוב על זה, כלומר, להקדיש את הזמן. אתה יודע, אני בפודקאסט שלי מאוד אוהבת לראיין אנשים שעשו שינוי, וזה בדיוק הקטע. אני מנסה למצוא מה המחנה משותף, אני גיליתי שהמחנה משותף שכולם שם רגע עצרו. ולא רצו עם אנרציה. ואם אני רגע אחשוב על הצופים שלך, או מקשיבים, מאזינים וכו', רוב האנשים שלא עשו שינוי בחיים שלהם, כי הם לא עצרו רגע לחשוב. כאילו, אני חושבת שמה שמבדיל כנראה אותך ואותי, שרגע עצרנו רגע, לחשוב, אוקיי, מה אנחנו רוצים בעולם הזה? מה נועדנו לעשות? וזה לא נועדנו להיות מסי אולי, או משהו כזה. לא צריך לחשוב מושגים האלה, אלא מה אני, קטן, רוצה לעשות? כן. אפילו משפטתי עליך, ואתה השפטת עליי. זה מספיק מבחינתי. אז אני חושבת אחד לעצור רגע ולחשוב מה המטרות שלי בחיים, מה נועדתי לעשות פה בעולם הזה. וכל מי שעצר רגע הגיע לתובנות. ואתה יודע מה, גם הלכת לים ולא עלה לך כלום, תחזור על זה עוד פעם, ותחזור על זה עוד פעם, עד שתגיע לאיזה משהו, עד שיצא עשן לבן, כמו שאומרים בזה. אלא פשוט תחזור למחשבות האלה, כי פעם ראשונה אולי אתה מאלץ את עצמך, ופעם שנייה אתה פחות מאלץ את עצמך, אולי פעם שלישית, רביעית, עשירית. פתאום מבוא לך ההבזקה הזאת.
ואני מגיע מעולם של מדיטציה.
בדיוק.
עכשיו, במדיטציה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים למרווח הזה, שנקרא ברדות, אוקיי? בין מחשבה למחשבה, להתחיל להיפתח. עכשיו, בהתחלה אנחנו מגיעים, יושבים מול הים, ויש לנו הרבה רעש, כי זה מה שיש, ולאט לאט, ככל שאנחנו מתרגלים בזה יותר, מתחיל להיווצר המרווח הזה של השקט, כי מתחיל להיות איזה, אוקיי, איזה וקום, איזה משהו ריק. הריק הזה, מטבעו, להתמלא.
אני אפילו אגיד הרגע ריקה הזה, אני חושבת שזה, אתה בעצם אומר, להפסיק את הפטפטת של המוח. כי המוח כל הזמן פטפט על היום-יום שלו ועל הצ'אטרינג הזה.
בדיוק.
זה בעצם להפסיק את הצ'אטרינג הזה, רגע, ולתת לו רגע מנוחה. לי גם היה חיזיון, אגב, במדיטציה. כשרציתי לצמוח, כבר הייתי בעלת עסק, עשיתי מדיטציה וגיליתי על עצמי, זה הפתיע אותי אפילו. אפילו אני קמתי כזה ואמרתי כאילו, מה הקטע? זה שבדמיוני ראיתי אותנו במין כזה מקום כמו של לס וגאס כזה, של שולחנות פוקר כזה, וראיתי כל שולחן פוקר עם האנשים שלו, ואני גם הייתי באחד מהשולחנות פוקר, זה כאילו דימה לי, באותו זמן הייתי אחד על אחד עם אנשים, אז זה כאילו דימה לי שאני עובדת עם בן אדם אחד על אחד, וקולגות שלי או יריבים שלי, או כל אחד לוקח את זה למקום אחר, יושבים עם הקולגות, עם האנשים שלהם, ומה שראיתי במדיטציה הזאת, שפתאום אני עולה על הבמה ומנהלת את כל השולחנות. וכאילו זה הפתיע אותי. ואז הבנתי שאני רוצה להשפיע יותר בעסק שלי. כי באיזשהו שלב שאתה בא על עסק, אני מניחה שאתה יכול להתחבר לזה, נכון, אנחנו לא מתייפיפים פה, כולנו רוצים להרוויח ולהביא לפרנסתנו ולדאוג לילדים שלנו ולמשפחה שלנו, וזה בסדר, זה לגיטימי, ואני לוקחת כסף עבור הדברים שאני עובדת עליהם, וזה בסדר מבחינתי, ואין לי פה, לא מתבייש להגיד את זה. אבל יש איזשהו שלב בעסק, שזה השלב בעיניי הכי כיפי, שאתה כבר לא בהישרדות, שכבר לא כל זה משנה לך אם לקוח פה, לקוח שם, אתה יודע שכבר יש לך את הקדר, את הקהילה שלך וזה, זה שאתה אומר רגע, כמה השפעת בעולם הזה, על מי השפעת, ויש לך כן, כאילו הסקיילינג כן משנה לך, כי פתאום, שאני בחזיון הזה, פתאום רואה שאני אחראית על כל השולחנות, אגב, כן. היום אני ממשת את זה בחזון שלי, כי כשאני היום מלמדת היום חבר'ה להיות מנטורים כלכליים, תמיד אנשים בחשיבה של עוני יותר, אומרים לי, מה, ואת עכשיו עושה לך את המתחרים הבאים שלך, כאילו, מה נסגר איתך? גם אני עכשיו, כן. למדתי את זה מישהו שהיום אני מתחרה איתו. אבל אני אומרת, אגב, אני לא אוהבת את החשיבת עוני, במילא מי שרוצה ילמד, ילמד, מה זה עוד אצלי יוצא מישהו אחר. אני חושבת את החשיבת עושר שאני, בזכות הדברים שאני העברתי להם, הם היום מעבירים גם למשפחות. העדוות האלה, שאני כבר יש לי, זה כמו אני הנכדים שלי. כאילו, אתה מבין, זה שאתה מעביר למישהו אחר את היכולת לבוא ולעבוד כלכלית עם משפחות אחרות, זה כבר, פחתי, מימשת את החזון שלי כבר דרך עוד אנשים. זה עוד יותר כאילו
מלווה משקיעים או חברות שעושות את מה שאנחנו עושים. עכשיו הרבה פעמים כותבים לי, מה, אתה מראה את כל המתחרים שלך, אתה משוגע, אני אומר, אבל הם חברים שלי.
נכון.
ובאמת, כאילו, אנחנו הרבה פעמים גם יושבים לקפה והולכים וזה, כאילו עושים, זה מאוד נחמד, זאת אומרת, לא חייבים ליצור יריבות, בסוף יש אחד מקום לכולם, שם לכל אחד יש את המשהו המיוחד שהוא מביא איתו, את המתנה הזאת.
בדיוק, זה חשיבת עושר בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, יש מספיק לכולנו, כי באמת יש מספיק דירות, יש מספיק אנשים שבאים, יש מספיק מלווה משקיעים, בואו כן. נפתח את זה. אני מסכימה איתך גם
לחלוטין. אצלי. אז זאת אומרת, החופש כלכלי מבחינתך זה ריבוי מקורות הכנסה. זאת אומרת, נדלן?
גם.
עושה?
כן. נדלן נכנסתי.
כן,
בדיוק, זו השאלה הרטורית.
כן.
כן, אני אגיד לך, נדבר על זה אולי, אני חושבת שתמיד מדברים על נדלן, תמיד אנשים חושבים שזה רק ורוד ורק כיף עם זה, והנה, אני שוכב ככה על חוף הים, ושכר הדירה נכנס אליי כמו שעון שוויצרי. אז זהו שלא. עכשיו יש כזה, אתה צריך לעשות רעש כזה, כזה, אתה מכיר את זה, כזה.
טום טום.
כן, וכזה, מוריד כזה.
כזה בואו.
כן, בדיוק.
תחפש אפקטים.
בדיוק, תחפש אפקטים, כי פה זה, תראה, אני קניתי לפני שנה וקצת דירה להשקעה ברמלה, אוקיי? ווואלה, בשנה האחרונה אכלתי את הקש. לא אגיד לך שלא עברו לי מחשבות, אפילו גם היו ימים של בכי, זאת האמת. בסדר, אני לא באה להגיד פה פלקט והכל היה אצלי איידי גידאי. אפילו ימים של בכי, על הנדלן הזה, מה עשיתי לעצמי? מה הייתי צריכה את החר הזה? למה לא המשכתי בשוק ההון? אף אחד לא מדבר איתי.
חמים האלה שאומרים נדלן, נדלן.
בדיוק, אלה המפגרים האלה, הלכתי אחריהם, אז זה, טומטמים, מה שאתה רוצה עבר שם, נכון. אכלתי עם זה הרבה קש, כי יש לי, שיפצתי את הדירה. כאילו הלכתי כמו, אתה יודע, כמו שכולם, קניתי דירה מתחת למחיר השוק, בשביל לנצל כבר את,
כן.
את הזה שאתה קונה מתחת, כבר יש לך את הרווח בקנייה עצמה, שיפצתי אותה באיזה 100,000 שקל, בובה של דירה, אתה נכנס אליה כמו דירת קבלן, הכל שיפצתי, כדי שלא יהיה לי בעיות, נכון? כאילו סבבה, נכון. צנרת, עניינים, בלה בלה בלה, חסין בעיות. זהו שלא. זהו שלא. חודשיים אחרי שנכנסה לי הדיירת, התחיל להיות לי כזה כתמי, you know.
כתמים צהובים כאלה.
כן, בדיוק. כתמים כאלה עד שיום הבחירות, נכון, היה לנו בשנים האחרונות, כל יום בחירות בערך, כל שלושה חודשים בחירות.
כל הריבון זה...
בדיוק. אז באחד מהם, ראשון לנובמבר, אני זוכרת, הדיירת קשת היה בוכה, כל הבית מוצף, מים זורמים כמו מזרקות מהמנורות. לא יורד טפטוף. כאילו, הראתה לי צילומים, כן. אני, משהו מטורף, כאילו, המזרון שלה נהיה כמו בריכת שחייה, כי המנורה מעליו פשוט מטפטפת מים, טזז, ככה, בקצב כזה. מהשקעים, מהשקעים בקירות, כאילו, כל הבית שלי מוצף בבת אחת, ביום הבחירות, כן? לא מצאת היום שבתון, כן, הכי בדיוק. גרוע ever. מעלה יש דירת עמידר. עכשיו, בוא נדבר על זה רגע. ידעתי שקניתי מתחת דירת עמידר. ידעתי שדירות עמידר זה לא הדבר הכי מתוחזק בעולם, בוא נגיד, בכלל לא מתוחזק.
בדיוק, היית מאוד עדינה.
כן. אבל היה מחשבה מאחורי זה. תראה, זו דירה בבית שישן, ברמלה, ואו שאתה מול עמידר מעליך, או מול אדם פרטי. אוקיי? ולקחתי את הריזיקה ואמרתי, אוקיי, אם תהיה בעיה מול אדם פרטי, לא תמיד אני אוכל להיפרע ממנו. כלומר, גם אם יהיה לי נזקים, לא תמיד לבן אדם יהיה מה לשלם.
נכון.
כלומר, אם אכל לו הצנרת...
מה מבין? אין לי כסף לתקן.
נכון.
תתביעי אותי.
נכון. וגם אם אני טובה, אתה מקבל פסק דין, אחר כך לך תמצא, או זה יוציא בהוצאה לפועל, וישלם לי בתיק איחוד 300 שקל כל חודש, ואני לא ייפרע בחיים. ואמרתי, מול עמידר, אם תהיה בעיה, אני אוכל להיפרע, כי יש להם כיס עמוק, מה שנקרא, יש להם כסף. אוקיי, זה ייקח את הזמן שלו וזה. לא ידעתי באותו זמן כמה זמן זה ייקח מול עמידר, וכמה קשה לעבוד מול החברה הזאת ברמה פסיכית, אוקיי? אין לי בעיה להגיד את זה פה. אני אכלתי מהם קש משך שנה שלמה, עד שלא הייתה לי ברירה, והגשתי תביעה למפקחת על הבתים משותפים, אוקיי? כי כל 5 דקות, תקשיב, היה לי נזילות כל הזמן. כל הזמן נזילות. הבית שלי נהרס ברמה של בית בובה מקבלן, נהיה גועל נפש של בית. פשוט גועל נפש. הסוחרת שאישה מבוגרת, בוכה לי כל שני וחמישי, עד שאמרתי, תקשיבי, יקירה, אני פותרת אותך משכר דירה. ותבין, גם המשכנתאות שלי עלה, אם התחלתי משכנתה 3,300 וקיבלתי שכירות 3.5, היום אני כבר ב-4,200 עם שכירות של 3.5. בסדר? זה המשמעות של זה. ותוסיף אחר כך שוויתרתי לה על שכר דירה, תבין שכל חודש יורדים לי 7,000 שקלים, 4,200 ועוד 3.5, אפילו מעל, על הדירה המחורבנת הזאת, סליחה על הביטוי, אבל זה מה שהרגשתי כלפיה, פשוט סניתי אותם ברמת על. ושוב, הגעתי לתביעה בית משפט, המון שכר דירה, שכר תרחה, סליחה, לעורך דין, זה לא מעט כסף, היה צריך להגיש בקשות, כן. להקדים פגישה, להגיע לבית משפט, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, בסוף קיבלתי פסק דין לטובתי, בואו, תוך 30 יום תתקנו, אוקיי? הם עמדו ב-30 יום, עכשיו אנחנו בשלב שהם צריכים תוך 10 ימים מ-30 היום בעצם לתקן אצלי. המפקחת על הבתים משותפים, מה אני אגיד עם כל הכבוד, לא בקיאה בשכרי טרחה של עורכי דין, פסקה לי סכום מגוחך שלא מכסה רבע מזה, וגם, בוא, הפסיקה שלה כאילו רחוקה ממה שאני באמת הוצאתי העלות הכספית. אני צריכה עכשיו להגיש שלב ב', אחרי שקיבלתי פסק דין טובתי, בקשה לבית משפט, תביעה משפטית על כל הנזקים שנגרמו לי. עד היום הוצאתי הדבר הזה כבין 50 ל-60 אלף שקל.
וואו.
אוקיי? זה לא משהו שצפוי, זה לא משהו שהתכוונתי אליו, ואני אגיד לך יותר מזה. כל אחד שהוא בא לקנות דירה, אני מניחה שאתה מלמד את זה ויודע את זה, נגיד את זה רגע פה, צריך לתכנן כלכלית את הדבר הזה.
נכון.
בין אם בהון ובין אם בשוטף שלו.
כן.
שני המקורות האלה צריך לתכנן. אז אני אמרתי, אני מתכננת כמו שצריך. אוקיי, לקחתי את הדירה הזאת, אגב, במינוף מלא. זה לא מתאים לכל אחד, אבל אני באדם ש...
נכון.
זה לקחתי מינוף מלא. כלומר, גם ההון העצמי שלי זו הלוואה, וגם, כמו שאמרנו, משכנתה.
לפני שנה וחצי עוד היה אפשר דרך הבנק, אני חושב שזה היה כבר חוץ בנקאי.
לקחתי את זה, מינפתי את... יש לי פוליסת חיסכון, פשוט מינפתי אותה. לקחתי הלוואה על חשבונה, עם פריים מינוס חצי, שזה היה סבבה לגמרי. הפריים אז היה 1.6,
מי תיאר?
בדיוק, תוריד, זה היה 1.25, משהו כזה, 1.1, בעצם זה היה. והיום זה כבר 6 ומשהו, תוריד חצי, זה 5 ומשהו, קרוב ל-6, סבבה?
כן.
אז בוא נגיד שזה קפץ לי פי 4 החזרים החודשיים, אוקיי? זה גם משהו שיושב לי על התקציב, אבל לקחתי את זה בחשבון. אז לקחתי מינוף מלא, זאת אומרת, גם את זה אני משלמת וגם את המשכנתה. אני חסרת בית מגורים, תרצה נדבר על זה, לא מאמינה בבתי מגורים ובקטע הזה שהם אלה שנותנים לי את הביטחון הכלכלי, אני לא חושבת, אני חושבת
ש... אנחנו כבר נדבר על זה.
בדיוק, הון
יכול להיות מעניין.
בדיוק. אז בעצם מה שקרה זה ש... נערכתי מבחינת ההון, סבבה, ואמרתי את השיפוץ הזה, תיארת עצמי שאני אוציא איזה 100,000 שקל שיפוץ, כי אני אקנה משהו שהוא לא משופץ. אז אמרתי, אני אקח את זה מההון. מה, לא חשבתי לעצמי שבאותו זמן היו ירידות שערים מאוד מאוד גדולות, ואמרתי, אני לא רוצה לקבע את ההפסד. אז אני אקח מהשוטף שלי. אני מסוגלת, הסתכלתי את תקציב שלי, אופם, אני מאוד מחושבת כלכלית, מן הסתם מנטורית כלכלית. אמרתי, סבבה, את השוטף שלי, המזגנים, הזה, העריכים, בלה, 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 100,000 שקל, נפרוס את זה כך או כך. ובאמת עמדתי בזה. עמדתי ב... אבל הכנסתי את השיפוץ בכל הקטע השוטף. עכשיו, על השוטף הזה עכשיו תוסיף את מה שאמרתי לך, עליית ריביות מצד אחד, ויותר מזה פתאום עכשיו תביעה, עורך דין, בלה 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 בלה. זה שם לך חנק, ולא סתם אמרתי לך שהגעתי למצבים של בכי מול עצמי, שמה אני עושה עם החרה הזה, עם הזבל הזה. הדבר אחרי שהחזיק אותי באותו זמן, אני קניתי במיליון, שהשכנים שלי שיש להם בית לא משופץ, אמרו לי שכבר הציעו להם 1,400,000 על הדברים שלהם. אמרתי, אוקיי, אוקיי. הייתי ג'מי עמוק, מתי שזה יחזיר את ההשקעה, הזבל הזה, כאילו.
יש סיכוי ש...
בדיוק, אני אראה מזה משהו.
אני מורווחת בדרך כזו או אחרת.
בדיוק, אבל אני אומרת, וגם אני אומרת עצמי, תקשיב, זה שיעור לחיים.
כן.
זה שיעור החיים על המיינדסט, כי אני אומרת לך, הרבה פעמים נשברתי. וכן אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את זה בפורציה, עכשיו, אבל אחר כך תהיה לי דירה משופצת חזרה כמו שאני רוצה, וסוף סוף לא יהיה לי, זה מעלי כבר ישפץ, ובאמת, הם שיפצו בזה 20-30 אלף שקל, כי זה מה שהיא קבעה עליהם. הבאנו מומחה מטעם בית משפט. גם פה, תקשיב, הם דחו את המומחה מטעמי, הוצאתי המון כסף על הדבר הזה. כל דבר הם דחו. בסדר? אז בעצם בשנה הזאת אכלתי קש. אבל נקווה, תראיין אותי עוד שנה, ונקווה שאני אגיד לך שהשנה אני אוכלת רק...
דברים טובים.
דבש.
כן.
בדיוק.
וכנפה.
כן, בדיוק.
תראה, אני, קודם כל אני שמח שככה העלית את הסיפור הזה, כי בסוף, הרבה פעמים, אנחנו שומעים כאן, אתה יודע, בעיקר בפודקאסטים, בכל התודעת הרשתות, את כל הסיפור הגבורה.
זה כיף.
קניתי את זה, עשיתי אקזיט מטורף, הרווחתי והכל, ובודדים האנשים שבאמת מספרים ככה, נקרא לזה על הצד הפחות יפה, או על ה... בעיות שיש גם בהשקעות נדלן. בסדר? נכון. כמו שבשוק ההון פתאום השוק מתרסק ויורד ב-30% וכולם צועקים, וואי, מה? בסדר? בנדלן, הנה, יש את הדברים האלה, את הבלטם, את הבלתי צפוי, ושלא תמיד אפשר גם לתכנן אותו.
זה גם שובר. אני רוצה להגיד, צריך להיות פה במוד, במיינדסט, ואיזה מזל שאני הרבה עובדת על המיינדסט שלי בתור בעלת עסק ובכלל. אתה צריך להיות במיינדסט, כי תקשיב, זה שנה, שאין ספור מכתבים, אין ספור הבטחות, אין ספור פגישות, אתה נשבר מזה, אתה מבין שאי אפשר להזיז את הגוף הענק הזה שנקרא עמידר, אתה לא מצליח להזיז אותה.
אז זה לא יהיה עמידר, אז זה יהיה שכן שיגיד לך, וואלה, לא מכיר אותך, בעיה שלך, מה את רוצה, אין לי כסף לתקן, מה תעשי?
נכון, בדיוק.
מה תעשי, תפוצצי, תמכרי את הבית.
אתה יודע מה, עלה לי המחשבה הזאת מיליון פעם.
נכון.
מיליון פעם וראיתי, באתי לשים אותה בשוק.
זה בדיוק העניין, שאנחנו מדברים, אוקיי, שאני מדבר על נדלן, ואני אומר שאחד הדברים החשובים זה ההתפתחות האישית, זה השינוי מיינדסט, זה היכולת שלנו לצמוח עם ההשקעה שלנו, גם כלכלית, אבל גם מנטלית. ואנשים אומרים, אני לא מבין מה הקשר בין התפתחות אישית, ההתפתחות תודעתית, לבין זה שאני כולה הלכתי, קראתי איזה דירה, בשביל שתכניס לי שקל וחצי בסוף חודש.
אז הנה, תסתכלו פה, הנה.
בדיוק,
תסתכלו
הנה פה. זה הלמה, זה כמה זה חשוב, ואני אקח את זה אפילו לעוד מקום, אנשים רוצים ישר לרוץ להשקיע בחול. ואני אומר, רגע, קודם כל תקנה דירה בישראל, רגע. בסדר, למה? יש תנאים טובים, משכנתה 75%, טוב ממס רכישה, כל המתנות האלה שהמדינה נותנת לנו כרוכשי דירה ראשונה. אבל יותר מזה, קודם כל בוא תראה שאתה בכלל במייסט הנכון להיות משקיע נדלן, כי באמת ראיתי מספיק אנשים גיבורים ואלופים, אנשים מקסימים, אבל משהו טיפה משתבש, טיפה קטן, בסדר? קטן, הדירה השבוע לא מוזכרת, הם לא ישנים בלילה.
בטח.
אז אם זה בחול שבכלל אתה לא רואה את הדירה, אין לך שליטה על זה,
וואי, תקשיב, קובי, אם הייתי עושה את זה בחול והיה לי את העמידר של חול, מה שנקרא, להגיד לך האמת, לא יודעת אם הייתי עומד בזה. תחשוב, אתה צריך לנסוע לשם, אתה צריך, כאילו, זה וואחד סיפור.
נכון.
וואחד סיפור, כאילו, הקטע הזה. אז אני, כן, אני רוצה להשתתף למה שאתה אומר, להצטרף למה שאתה אומר, ולהגיד, אתה צריך לבנות לך את המיינדסט לפני שאתה קורא נדלן. מה גם שזה סכומים גדולים. אתה פה משקיע הרבה מאוד כסף על הדבר הזה. אתה יודע, היו זמנים שהרגשתי שאני עובדת יותר בשביל הדירה הזאת מאשר העסק שלי. כאילו, אמרתי, סליחה, אני כולה באתי לקנות השקעה פסיבית, מאוד לא פסיבי הדבר הזה היה.
נכון. אז עוד פעם, זה לא הרוב.
כשזה דברים משתמשים,
זה לא הרוב. וזה נכון. עוד פעם, הנה, את שיפץ, את תשקעת בשביל שיהיה לך שקט, אבל זה בדיוק הבלטם, זה המהות של, אוקיי, לא נכון. ידוע. כי אם נכון. זה היה ידוע, כאילו היית מטפלת בזה.
נכון.
בסדר?
נכון.
אז קודם כל תודה על השיתוף, כי את יודעת, רוב האנשים כזה לא משתפים על, נקרא לזה, הפדיחות, על הדברים שפחות מצליחים להם, וזה שפו. בוא נדבר רגע, זרקת ככה את העניין של דירה למגורים, או לא דירה למגורים. אתה יודע, זו שאלה כל הזמן שהיא כאילו אינסופית. לא משנה כמה פוסטים כתבתי, כמה סרטונים צילמתי, כמה פרקים עשיתי על זה, אוקיי, וגם בפודקאסט השני שלי ושל אדם, נדלן משפחתי, אוקיי? זה תמיד השאלה הזאת היא כאילו נשאלת מחדש. כן, כל דירה למגורים או דירה להשקעה.
אז השאלה היא מקדימה בשבילך, אתה רוצה לעורר פה פרובוקציה או לא?
קודם כל, אם זה יביא רייטינג, מה אכפת לי? אם זה ישמור את הצופים והמזינים, בטח.
תראה, אני אגיד לך את דעתי. קודם כל, גילוי נאות, אוקיי? אין לי דירה למגורים.
כן.
ופעם הייתי מתביישת בזה, גילוי נאות. כאילו, פעם להגיד, כן. פעם להגיד שאתה בלי דירת מגורים. אגב, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני אפילו ארחיב לך למה אני התביישתי בזה, אוקיי? אנשים, במיוחד פה, אני מדברת על ישראל, בסדר? לא מדברת מקומות אחרים, מאוד מודדים אותך באמצעות ההצלחה שלך נמדדת באמצעות איך שאתה נראה. אוקיי? באמצעות מה שיש לך. יש לך דירה, צ'ק. יש לך אוטו, ג'יפ בכלל, צ'ק, וכולי.
נכון.
לפני כמה זמן, אוקיי? חברה ואני הלכנו ליד האוטו שלי, לא מתבייש להגיד, אוטו שיש לי משנת 2012, רנו פלואנס, מתה עליו, נוסעת אותו לילת בכיף. אבל מה? לא ג'יפ. לא נראה כמו ג'יפ. אמרתי, תגידי, את יועצת כלכלית, באה, מדברת חופש כלכלי. את נוסעת בכזה דבר? כתבתי על זה פוסט שהתפוצץ ברשת, בסדר? כי אני באה ואומרת, תראה, וזה אגב, תקרא את הביוגרפיות של כל האנשים העשירים והמצליחים, כן? אז יש כאלה בהגזמה, כמו וורן באפן שעוד הולך למקדונלדס, עד הוא סיפר שהוא היה הולך למקדונלדס לאכול ארוחת צהריים. לא צריך להיות בהגזמה. אבל אני אומרת עוד פעם, בעיניי, בשבילי זה לא צ'ק לעשות דירת מגורים. אני לא ראיתי בזה איזשהו משהו, אוקיי? ששם אותי במקום של
גילוי נאות מצידי, בסדר? תהיה שיחה הוגנת. אני גר בדירה למגורים, בסדר? אחר כך כבר אנחנו נהנה לרגע את ה... אני בכוונה פותח את זה, להציג שתי זוויות.
לגמרי.
בסדר? להראות רגע, שנייה, וואי, נדלניסט גר בדירה למגורים, בסדר?
לגמרי, לגמרי, נפתח את זה, אני רוצה שנפתח את זה.
כן.
אז אני אגיד לך יותר מזה, נכון, סיפרתי לך לפני כמה שנים, לפני איזה עשור, עשיתי את הקורס והחלטתי, עשיתי שינוי. דקה לפני הקורס הזה, אני אומרת לך, הייתי במסע ומתן מתקדם לרכוש דירה למגורים, עם כל ההון שהיה לי. כמו כולם, כמו 99.9 מהמאזינים לנו עכשיו, או שיעשו את זה, או שעשו את זה, או שכולי. גם הייתי שם, זאת אומרת, אני לא באה ואומרת, אני לא באה זה. רצה הגורל, וזה הסתבך מבחינה משפטית, לא יכולתי לעמוד בחוזה, ולא חתמתי בסוף על החוזה. ימים של בכי, וואלה, אני מצטערת פה, מה זה בוכה, אני חושבת על זה, אבל זה בדרך כלל, אני אומרת על עשור, כן? כאילו, שלא יצטער שכל יום בוכה. כן, בדיוק. באמת, על זה שפספסתי הדירה, זאת הדירת חלומותיי, אגב, לימים, סוגריים, אני אגיד לך, בנו, אנשים מסביבה בנו ביתר, מפלצות, והיום אני שמחה שלא קניתי את זה, כי אז זה היה נראה כזה בית קטן בערבה, והיום זה היה נראה דחוס עם שניים שבנו מהצדדים. אז אתה יודע, כל דבר טובה, אני מאוד מאמינה בזה.
כן.
בקיצור, אז באתי לקנות גם את, עם כל ההון שלי, בקיצור, אם אני אקח את עצמי קדימה באותה דרך פעולה, הייתי בעלת בית היום, אבל בלי הון, שזה גרוע מבחינתי היום, כשאני חושבת על זה, אוקיי? עכשיו, אם אני לוקח את עצמי היום, אני לא מתבייש להגיד שאני גרה בסחירות. למה? כי יש שנים שאני שילמתי סחירות X, והכסף שלי המושקע עשה פי שלוש, לא פי פעם, אחת פי שלוש. כלומר, נגיד, שילמתי 30-40 אלף שקל, הכסף שלי עשה פי שלוש. עכשיו, בן אדם בר דעת מבין שהרווח עדיין נשאר לי שני שליש אצלי, כלומר, הרווחתי שני שליש, אוקיי? עכשיו, אני מכירה, אני אמא יחידנית לשתיים, מכירה את הלחץ הזה שכולם אומרים, תקשיבי, מחר הבעל הבית מעיף אותי, מחר זה ומחר זה. אבל אני רוצה לתת רגע תמונה הפוכה, אוקיי? בעוונותה הייתי עורך הדין שעסקתי בהוצאה לפועל, של בנקים למשכנתאות, בין היתר. אוקיי? וראיתי לא מעט אנשים, כמוני וכמוך, לא תגיד אנשים שהם, לא יודעת, כזה ארבעה ילדים עם שכר מינימום, אנשים, גם הייטקיסטים וכאלה, שלא יכלו לשלם את המשכנתא, באיזשהו שלב נתקעו בין אם פוטר, בין אם הוא פה, בין אם הוא חלה, בין אם, לא משנה מה, הגיע שלב שהם לא יכולים. אחרי חצי שנה נכנס ההוצאה לפועל, מקצרת לך, אחרי איקס זמן, אתה יוצא מהבית שלך, בכוח, בצו בית משפט, וראיתי לא מעט פינויים בכוח של אנשים, אוקיי? כולנו נצרב, אגב, אז פינוי
גוש קטיף.
בדיוק, פינוי גוש קטיף. הרבה סיפורים כאלה ראיתי ביום יום שלי, במה שהצגתי. ומה שאני באה לומר, שתמיד אתה חושב, הבעל בית יכול להעיף אותי, גם אתה לא משלם משכנתה באיזשהו שנה, ואתה לא יכול לצפות 30 שנה קדימה.
נכון.
הבנק יוציא אותך. וגם בכוח, אני שוב ראיתי, זה נכון, אז לי יש תמונה של מישהי שעבדה במשרד כונס נכסים, אבל זו המשמעות של זה.
כן.
ואנשים נכנסים לחובות, ואני אגיד לך יותר מזה, מכרו את בית המגורים ונשארו עוד עם חובות. כי כונס הנכסים זה מפוצץ עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. וראיתי גם את הצד האפל של הדבר הזה. ראיתי גם, יותר מזה, ראיתי הרבה אנשים, אני מניחה שאתה גם מכיר אדם או שתיים, ששילמו איזה 20 שנה, ווואלה, את ה-10 שנים האחרונות לא מסוגלים, שלם את זה יותר מכל מיני סיבות.
דברים קורים בחיים, מהרבה סיבות.
ואז בעצם הבית, שעמלת לזה כל החיים, 20 שנה אתה משלם משכנתה, ו-10 שנים מזה אתה משלם רק את הריבית שזה. בסוף אתה מסתכל, וזה לא נגמר הדבר הזה, לא נגמר, לא נגמר, ואתה מגיע לסוף, ולא תמיד יכול, ולפעמים ראיתי אנשים באמת שהגיעו לה, אתה יודע, לשנה האחרונה, ועשו את המקסימום, אתה יודע, כמעט לא נתנו אוכל לילדים שלי, רק כדי לסיים את המשכנתה, ולא תמיד אתה יכול. ואז אני אומרת, אתה משאבד את עצמך, בוא נחשוב רגע רגשית, עזור רגע כלכלית. אתה משאבד את עצמך לחוב לכל ימי חייך, ולהגיד בסוף, המשפט הכי שאתה שומע, אני ואתה בטח שומעים אותו משפט, אבל בסוף הדירה שלך. אבל מה זה כל הסוף הזה? כאילו, מה זה ה-30 שנה, שזה בעצם כל הפריים, החיים שלך הכי טובים, אתה יודע, הגילאים הכי טובים שלך, אתה משועבד הדבר הזה. אתה לא עובר מקום מגורים, אתה לא עובר לחול ועושה רילוקיישן אתה רוצה, אתה חרד לבית, אתה משפץ את הבית מיליון פעם, אתה מוסיף לבית, אתה מחליף את המטבח, אתה מכניס לזה כל הזמן. ואני אומרת, רגע, אין לי בעיה אם אתה בעל ממון מספיק לדבר הזה, אבל אני שואל אותך, ושכל אחד ישאל את עצמו את השאלה הכי כנה, אפילו לעצמו, בסדר? האם איכות החיים שלו, אבל בצד בית המגורים, היא טובה? האם הוא יכול לאפשר לעצמו דברים, או שהוא כל הזמן משועבד למשכנתא, כל הזמן משועבד לדברים האלה? ואתה יודע מה? בוא ניקח רגע את החיים קדימה. הילדים שלך עוזבים את הבית כבר, אוקיי? אתה כבר אדם יותר מבוגר, הילדים עוזבים את הבית. אתה צריך עכשיו את הבית הענק הזה, שאתה ממשיך להכיל אותו?
כן.
לי, אני גרתי בבית בשבי ציון, הבית של ההורים שלי, 350 מטר.
וואו.
היום אני לא סובד, היום אני גרה ב-60 מטר ומבסוטית מהחיים. עזוב את הניקיון.
כן.
אתה משלם כל שנה בארנונה את הבית מחדש. עשרות אלפי שקלים הולכים לך על ארנונה, על חימום הבית, על קירור הבית, על מה שאתה לא רוצה, שיפוצים וזה.
זה נקודה, רגע שאני אכנס רגע מהזווית שלי.
ברור, אני רוצה שיהיה פה את הזוויות האחרות.
אנחנו לפני 10 שנים קנינו את הדירה הראשונה, שם עשינו שם הרבה טעויות, מימוניות וזה, מרוב שהיינו בלחץ, כל הכסף שלנו תקענו שם בקירות, בסדר, כי פחדנו מהמילה משכנתה, והכל...
בלי מינוף עשית.
לא, עם מינוף, אבל נניח במקום לנצל את כל ה-75%, עד עוד היה 90 אפילו היה אפשר לקחת, לקחנו 60% נראה לי, משהו כזה, ואתה יודע, פשוט עשינו כמה טעויות, הבחירה של הבית הייתה מצוינת. אבל מההתחלה היה לנו ברור שאנחנו לא עכשיו צריכים לקנות בית ענק והכל, כי קנינו בית מאוד במידה שלנו, מה שאנחנו מסוגלים לעמוד, אפילו המשכנתא, אני זוכר בהתחלה, הייתה מאוד קטנה, לקח איזה כמה חודשים, שנה, שהבנתי שאנחנו משלמים כאילו גרושים, שזה לא הגיוני, אז עשיתי מחזור כבר פעם ראשונה, אז בסדר, שיפרנו עמדות. מבחינת המשכנתה. אבל אני אגיד לך רגע את המקום
אבל שלי. אבל רגע, אמרת פה משהו חשוב, בוא נעצור רגע, נגיד. זאת אומרת, מה שאתה עשית פה חכם, וצריך ללמוד ממנו, שאתה בעצם שיפרת העמדות. כלומר, התחלת בקטן, לא התחלת מה שרוב האנשים מתחילים נכון. בגדול. בית 3 מיליון שקל.
יכולנו לקנות פנטאוס, בסדר? יכולנו לקנות איזה, אוקיי, אפילו וילה או משהו. בסדר? מבחינת האור, כאילו אם היינו רוצים, אבל היינו... בסוג של, אתה יודע, נקרא איזה חרדה כלכלית, כי מאיפה אנחנו צריכים עכשיו לשלם 30 שנה את המשכנתה הזאת? זה לא הגיוני. אז קנינו משהו שבמידות שלנו, שהספיק לנו, דרך אגב, אנחנו עד היום בבית, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו יכולנו כמו חברים לשדרג לג'יפ גדול יותר, ולווילה גדולה, אוקיי? זה פחות, הקטע החומרי, פחות משחק אצלנו חשיבות.
אז בזה אנחנו דומים, אז אתה רואה?
מאוד דומים. דרך אגב, לא מעניין אותי לרשים אף אחד. מי שמכיר אותי יודע, זה האלגנט שלי.
כן.
בסדר?
כן.
וכזה אני גם לא נוסע על אותו מפואר, ולא ג'יפ, ולא שום דבר. וגם שהחלפתי אותו, רציתי אותו שלא שימו לב שהחלפתי אותו, כי ככה אני. בסדר? אני פשוט עושה כמעט 50,000 קילומטר בשנה.
מדהים.
בסדר? כן.
כן, כן.
אז המקום שאני... הביא אותי לקנות בית, יותר נכון לא למכור את הבית הזה. בסדר? כי הדר מצידה, דרך אגב הפוך, שהתחלנו להתעסק בן אדם, אני אמרה, בוא נמכור את הבית, נקנה עוד דירות. ואמרתי לה, אני צריך לדעת שיש לי את המקום הבטוח עבורכם. מהמקום שאני הגעתי, מהמשפחה שאני הגעתי ממנה, מהשכונה, מהבית שאני הגעתי, זה שיש לי דירה למגורים, זה נותן לי איזה סוג של שקט. עכשיו אני תמיד צוחק. אני מזכיר תכלס מהבנק את הבית.
כן, בסדר? נכון.
עכשיו עוד פעם, לא התפרענו, אנחנו, המשכנתה שלנו, אוקיי, זה 4,000 וקצת, הסחירות על דירה כזאת תהיה יותר גבוהה, דרך אגב. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מאוד מחושבים. הבעיה מתחילה בדיון הזה, שבדרך כלל אנשים שיש להם עון עצמי מסוים, מנצלים אותו עד הסוף והולכים ומשעבדים את כל הכסף שלהם על דירה שתכלס משתעבדים אליה.
אז בוא נסביר מה הבעיה בזה. כן. בוא ננתח רגע את מה הבעיה, לקחת את ההון. כי לכאורה מישהו שומע ואומר, אוקיי, אז מה הבעיה שלהם? מה, הם יושבים פה עכשיו כן. באולפן שלהם, מה הסיפור שלהם? למה לא לקחת את ההון? מה הבעיה? אז בוא נגיד רגע מה הבעיה.
כן.
הבעיה היא כזו.
נותן לך את הכבוד.
כן. הבעיה היא כזו. אם אני נסתכל אחורה מה אני, הלוואי והייתי יודעת היום והייתי עכשיו בת 20, מה הייתי עושה אחרת, זה להבין שבגילאי בגילאים צעירים, לפני שלהם משפחה, תרביץ אותה בלצבור הון.
מדהים.
תרביץ אותה בלצבור הון. אני חייתי, אמרתי, אבל לא צברתי הון, בשקל או בערך. כמה צברתי? כלום וכלום. אם הייתי היום לוקחת עצמי אחורה ועושה את הדברים אחרת, לפני הילדים שלי, הילדות שלי, הייתי כל שקל עכשיו תוקעת איפשהו ומשקיעה. כאילו עושה הון גדול. עכשיו, מה קורה? כי כשאתה משעבד את כל ההון שלך, בגילאי ה-30 כבר, יודעת מה, זוג עם שני ילדים כבר, או ילד, או היא בהיריון, עוד רגע וזה, אתה כבר לא מסוגל לצבור את ההון באותו קצב שהיית מסוגל, אילו היית, אתה בעצמך גר אצל ההורים ולא יודעת מה.
ואם אתה מתחיל בגיל 21, שהשתחררת מהצבא, עד גיל 30, אפילו 9 שנים האלה, הריבית דריבית, הפלא השמיני הזה, הקפיצות האלה, אחר כך תקנה אין בעיה, מה שאתה רוצה, אתה רוצה לגור בווילה, סבבה, אני מניסיון שלי, אני רואה לפעמים כזה חבר'ה שאנחנו מלווים אותם כבר כמה שנים, הם אומרים, מה אני צריך עכשיו את הזה? תביא לי עוד דירה, הם כל פעם שיש להם עוד זה, הם קובי, צריך להיגייס כסף.
כי הם כבר במיינדסט הזה.
יאללה, 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 בוא נרוץ, כן.
הם עשו את הסוויץ' הזה, גם אני היום כבר נמצאת שם. אבל תראה, גם הוא, נגיד בוא ניקח עכשיו בן אדם שצבר 9 שנים עכשיו הרבה הון, עוד פעם, אל תיקח את כל ההון, כי האפשרות שלך שוב לצבור הון כזה, כשאתה כבר עם 2 ילדים או 3 ילדים, ועם בלה 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 מסביב, הוא כבר אפסי, הוא כבר קשה מאוד. אלא אם כן את ההייטקיסט עכשיו שמכניס 40,000 שקל ולא מתפתה לרמת חיים של 40,000 שקל. כי אני מכירה
נכון.
המון זוגות שמכניסים 40,000 שקל וכל אלה ששומעים ומרוויחים עכשיו 15, אומרים לי, וואי, אם היה עכשיו 40,000 שקל, הייתי חי עכשיו זה. זה לא נכון. אתה מכניס 30, מוציא 30, מכניס 40, מוציא 40. זה כל הזמן גדל עם זה. ואם אני ואתה, אנחנו כנראה באותו אופי, כאילו אנחנו לא מסתכלים על מדידת ההצלחה באמצעות צריכה. אתה לא גר באיזה פנטהאוס ולא עם ג'יפ וגם אני לא.
כן.
Okay? אבל אנחנו כן מבינים את הערך של הכסף שצומח. אוקיי? Okay? אז אם אני כרגע אסגור רגע את הקטע הזה, אני לא נגד קניית בית מגורים, אני נגד שאתה לוקח את כל ההון שלך, אני נגד שאתה עושה קונה גדול. למשל ההורים שלי, הדור של פעם, כל פעם נולד ילד וצריך עוד חדר, החליפו בית, קנו בית, פצפון, אחר כך יותר גדול, יותר גדול, וככה בנו עם זה. למה לשלם משכנתא, ארנונה, על בית ענק, כשיבואו הילדים, ארבעה ילדים, כשאני עכשיו רק בהיריון עם הילד הראשון. כאילו למה? זה טיפשי, זה מה הבעיה? זה אחד ושתיים, לצאת מהקובייה הזאת שאם בעל הבית יוציא אותי ואין לי את היציבות הזאת. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני גרה ביישוב קטן, זה יותר נכון. כי ביישוב קטן, למשל ביישוב שאני גרה בקיבוץ קברי, אין היום בתים להשכרה. אם עכשיו אני יוצאת מהבית, אין לי איך לחזור. אוקיי? אבל בעיר למשל, אז אתה עובר רחוב ליד, שום או שום, שום או שמיים. כאילו לא צריך לקחת את זה כזה קשה. בסדר? אז זה אחד. ואני כן רוצה להגיד רגע עוד משהו שקשור לדבר הזה של הלייפסטייל. אוקיי? הלייפסטייל האמיתי בעיניי, וזו התפיסה שלי, זה לצבור חוויות. זה לעשות עם הכסף הרבה. גם, אגב, זה היה הלייפסטייל שלי, אגב, גם לפני כן. כלומר, כשאני הייתי אומרת לך בגילי בין 20 ל-40 על מה יצא הכסף, זה בעיקר באמת טיולים לחול. הייתי עושה את חודש פה, חודש שם, הרבה כסף הלך על הדברים האלה. לא טיול אקסטרווגנטה, אבל הרבה מאוד טיולים. למה? כדי לבוא ואתה יודע, לחיות את החיים as is. אז אין בעיה, בואו נחשוב רגע. האם אני רוצה מוצר או בית או משהו כזה שאני יענה ממנו בדקה הראשונה שאני שם, וכשחברים באים אז אני כאילו מבסוט על עצמי. אבל ביום יום שלך. כמה אתה נהנה מהדבר הזה, או כמה אתה משועבד לדבר הזה. זה התפיסה שצריכה להיות.
האמת שאתה משועבד, והחבל כאן כבר חונק אותך, אתה לא רואה את היופי, את הבית היפה, אתה לא רואה את ה... לא יודע, את החצר הגדולה, מה שיש שם. אתה מרגיש בפנים שאתה חנוק. וזה תחושה איומה.
נכון.
בסופו של דבר. אז אנחנו אמנם גרים בדירה למגורים, בסדר, משכן, הוצאנו כסף זה, וקנינו איתה עוד דירות, אבל בסופו של דבר, את ההון שלנו, אוקיי? אנחנו, כל הזמן שיש, מה שאנחנו חוסכים, אנחנו משקיעים, ודיברת על, על, נקרא לזה, על רמת חיים, אוקיי? או איכות חיים, בסדר? אז הרמת חיים שלנו, דרך אגב, ההכנסה גדלה מאוד, אבל הרמת חיים,
איכות,
השארנו אותה כמעט אותו דבר, בסדר? בטוח עלתה טיפה, אבל יכולנו להעלות אותה עוד הרבה יותר, אבל האיכות חיים השתפרה, כי יש לנו היום את היכולת להחליט שהיום אנחנו סוגרים את הבסטה בשעה 3, הולכים לבלות עם הילדות, עכשיו אנחנו נוסעים, עכשיו אנחנו לא יודע מה, טסים לחול, בסדר? עוד פעם, גם הכל במידה.
נכון.
כי בסדר, זה אחלה טוס לחול ולצבור חוויות וזה הכל כיף, אבל אתה תמיד צריך לזכור את התוכנית הגדולה שיש לך. ואם אתה רוצה ליצור את הביטחון הכלכלי, גם אני התחלתי את 42, נפל לך סימון, לי בגיל 40, קיבלתי את הקפה המצלצלת, אוקיי, שתתעורר על החיים שלך, מותק, אין לך עתיד כלכלי. ואז אתה כל הזמן בבנייה הזאת, מצד אחד ליהנות מהחיים, מצד שני לבנות את החיים מבחינה פיננסית.
אגב, אתה נגעת פה בנושא, אני חושבת שאולי גם כדאי לדבר עליו, נושא של חופש כלכלי. בסדר, מה זה חופש כלכלי? אני למשל תמיד אומרת שאתה יכול להגיע יותר מהר לחופש כלכלי כשרמת ההוצאות שלך יותר נמוכה. נכון? בוא רגע נדבר על זה. אני, להוצאות, אני תמיד קוראת לזה, כי ככה זה נדמה בעיניי, אני תמיד אוהבת לדמיין את זה ויזואלית, זה כמו מפלצת של הוצאות. עכשיו בוא ניקח שני זוגות, אוקיי? זוג אחד שיש להם הוצאות בגובה של 10,000 שקל, מול זוג אחד שיש להם הוצאות בגובה של 30,000 שקל.
כן.
אוקיי? אלה של 10,000 שקל יכולים להגיע מהר יותר לחופש כלכלי. למה? כי מספיק שהם מביאים מאיזשהו מקור 10,000 שקל, הם בחינתם שילמו את ההוצאות והם ראש שקט. אז הראש שלהם, המיינדסט שלהם, האיכות החיים שלהם הרבה יותר גבוהה. אני אגיד את זה עוד פעם, כי זה כאילו נשמע מטומטם. אלה שיש להם רמת הוצאות נמוכה יותר, איכות החיים שלהם, האיכות של המיינדסט שלהם, הלכת לישון בשקט בלילה וכל זה, הרבה יותר גבוהה. כי הם לא צריכים להכיל מפלצת גדולה, מפלצת שלהם קטנה. מי שיש לו הוצאות בגובה 30,000 שקל, אוקיי? צריך לחשוב על זה רגע עוד פעם. הוא צריך להתחיל את החודש, זה כמו עסק. הוא צריך להתחיל את החודש כל חודש, שהוא צריך להכיל עכשיו 30,000 שקל, המשכנתא, השכירות, אני לא יודעת מה שהוא משלם, בלה בלה בלה.
ההתחייבויות,
ההתחייבויות ענקיות, הם מה שמדירות שינה מעינינו, איפה אני אביא כל חודש 30,000 שקל? ואם ברגע לא קיבלתי את הבונוס הרבעוני שלי ואני לא מצליח לחסות את המינוס, מאיפה אני מביא את זה? הלחץ. איזה איכות חיים זה איכות עם לחץ? אתה בא מהרפואה הזה, אתה יכול אחר כך באים אליך, היום באים אליך למלאים את הקליניקה, כי הלחץ הזה גומר את האנשים.
נכון.
ואני רואה כל כך הרבה אנשים. אתה יודע, בזמני, כשהייתי עושה אחד על אחד, הייתי באה לבתים של האנשים. וזה מדהים, אני קוראת לזה תסמונת המקרר הריק. מדהים כמה אנשים הייתי רואה, עם בתים, תקשיב, מעוררי השראה, בתים כאילו, מוטרפים.
מהקטלוג.
כן, ואני אגב לא יכולה, אני, יש לי בעיה כזאת, אני מקבלת, יש לי סוג של, אני למשל לא אוהבת להיות בלונות פאר, או דברים כאלה, זה מרגיש לי כאילו בת הכפר הקטנה.
אנחנו יותר דומים ממה שידעתי שאנחנו דומים.
אני לא יכולה, מקומות כאלה עושים לי, נגיד אם אני באה למישהו והבית שלו נקי בטירוף, והוא כזה כולו, אני מפחד להזיז את הקוס כזה שלא מרגישה נוח, כאילו בבית מרקחת. אז אני לא אוהבת את זה באופן אישי, אבל אני באה לבתים כאלה, ואני מסתכלת על התקציב שלהם. אתה יודע, ההוצאות הקבועות, שזה הדבר שכאילו אני מסתכלת עליו ראשון, הם 90% מההכנסות שלהם. אז וואו. אין להם אפילו כסף לקנות בסופר. כאילו, אם הכל ההוצאות זה... מה זה הוצאות קבועות? הנחס שלנו, הארנונה, הזה, החשמל, המים, הזה... כן, מי כן. אף אחד לא רוצה
לחיות? חר דירה, משכנתה.
כן, אף אחד לא רוצה. חינוך של הילדים, בסדר, אנחנו רוצים חינוך טוב, אבל זה לא כיף לנו לשלם את זה. מה כיף לנו לעשות? זה כל ההוצאות המשתנות, ללכת לקניון ולקנות שמלה. זה מה שאנחנו, אנשים נהנים מזה. החופשה, זה וזה. וכשיש להם 90% הוצאות כאלה, אז ברור שאיכות החיים שלהם היא זבל. אז אתה רואה אנשים שגרים בבתים מפוארים, מעל למידתם, אבל איכות החיים שלהם ביום-יום היא לא טובה. עכשיו, אני לא אומרת את זה, תקשיב, אני לא אומרת את זה, קובי, כשיפוטיות. אני בחיים ליוויתי מאות משפחות מכל המגזרים, מכל הסוגים. אני לא באה בשיפוטיות, זה מה שהם בחרו. אבל מצייר אותי לפעמים לראות איך הבית, הבית מגורים, משעבד אותם ביום-יום. וכשהם כן. מבינים לאט לאט תוך כדי התהליך, הם רואים את זה בעצמם. היו הרבה אנשים ששינו, אגב, מקום המגורים תוך כדי התהליך שלי. או כבר התחילו לחפש זה כי הם הבינו, אפילו אתה יודע, לזכור ולהזכיר. הם הבינו שעדיף להם שהשכירות שלהם, כמו שאתה אומר, נגיד ההפרש בין משכנתה לשכירות אצלך היא חיובית, אותו דבר. אם אני מזכיר את הבית מגורים שלי ואני מקבל 7,000 שקל ומזכיר מקום בחמש, הנה הרווחתי עוד 2,000 שקל.
לך אגב, הייתה לנו איזו מחשבה, אוקיי, לעבור לדירה קצת יותר גדולה, שיהיה עוד חדר עבודה. והדבר סבבה, את הדירה הזאת שאנחנו גרים בה, פשוט נזכיר אותה. אפילו נקבל ממנה יותר ממה שאנחנו משלמים את המשכנתה, הכל טוב. יש ביקוש והכל. ואני איך להזכיר את זה, רק המחשבה פשוט להרוז את כל הבית. מציע לי את החשק, אבל זה כבר פודקאסט אחר.
יש כאלה חברות שעושות.
נכון. טיפ. אבל זה לא, האמת היא שכאילו, זה באמת לא, כנראה שזה לא מספיק בוער בשביל לעשות את המעבר הזה.
אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו, אגב, סליחה. לא, תמשיך, כי נתתי אותך באמצע.
אבל אני חושב שעוד פעם, אנחנו נגעת כאן בקטע של שיפוטיות והכל, אנחנו לא עושים את הפודקאסטים, אוקיי, גם את, אוקיי, לפודקאסט שלך, ממקום של להיות שיפוטים כלפי אנשים, אלא ממקום של להעיר ולהראות שאפשר רגע גם אחרת. כי אני, והדר שהתחלנו, התחלנו 100,000 שקל. אני הייתי מטפל ברפואה סינית, הדר אחות, הכי רחוקים מכסף שאפשר לדמיין, בסדר? מקצועות שאת יודעת,
הקשר שלהם,
כסף זה לא בדיוק, אוקיי, אחות וכסף זה לא ביחד, וגם מטפל ברפואה סינית, זה כאילו, את יודעת, רוב המטפלים בדרך כלל יש להם גם מישהו עם כסף.
נכון.
אז זה עוד איכשהו כבר הצלחתי לטפל לפני המון שנים, אבל זה שאפשר רגע, זה לא משנה באיזה שלב אתה, אתה יכול לעשות את הקפיצה. בסדר, ויכולה להיות מאוד גדולה ומשמעותית אם אתה... שנייה, תעזוב רגע בצד את כל הרעשי רקע ואת כל הגבולות שבדרך כלל אנחנו שמים לעצמנו, ופשוט צא לדרך. בסדר?
אני חושבת שזה מה שהייתי רוצה שהם יקחו פה, באמת המיינדסט הזה, שאפשר לעשות אחרת, ואפשר גם להתחיל בקטן, לא צריך לחשוב בגדול. אתה רוצה קונה דירה להשקעה, אל תחשוב על 3 מיליון עכשיו בפריסייל איזה. קנה כמו שאני, אני הצבתי לי רף, דירה עד 1,000,000 שקלים. וכן רציתי באזור המרכז. אמרתי, אזור המרכז עד 1,000,000 שקלים. אז הלכתי, איפה זה יכול להיות? רמלה, רמלה היא חצי שעה, נכון, יש הרבה, כולם אומרים לי, מה, מה קנית ברמלה, כאילו? פשע פה, זה, הנה עכשיו ג'ואריש, עניינים, לא, רמלה, חבר'ה, תירגעו, הכל טוב. זה חצי שעה מתל אביב, אני על כביש 431. כן. דקה מזה, אני על כביש 431. יש שם המון המון, נוח זה נקרא פינוי-בינוי. כן. אני בטוחה שזה יביא אוכלוסיות חזקות. כל פעם שאני באה לרמלה, אני רואה עוד בנייני מגורים נכון, חדשים. נכון. זה יביא אוכלוסיות.
המדינה מתחדשת, הפריפריה קודם כל מתקרבת למרכז, בסדר? והיא מתחזקת, כי במרכז בסוף מאוד קשה כבר לאנשים לקנות, אז הם עוברים לפריפריה.
פריפריה של המרכז, כאילו.
כן, רמלה, לוד, זה לא כזה פריפריה, גם הקריות זה כבר לא כזה פריפריה, והאוכלוסייה שם מתחדשת ומתחזקת, וגם הנדלן, הרבה התחדשות עירונית. המדינה שלנו משתנה, אנחנו רק צריכים להיות שם, ואני אומר לאנשים, תיכנס, כל עוד זה עוד יחסית זול, בסדר, המספר נמוך. ותן לזה, אוקיי, לצמוח איתך ביחד.
אבל גם פה אתה בעצם אומר, מה שאני גם אמרת ככה, אני מחזק את זה, שגם בדירה להשקעה, אל תקפוץ מעל הפופיק עכשיו ולדירה אחת. אני מעדיפה שתיקח שני דירות קטנות יותר וזולות יותר, כדי שיהיה לך שניים אגב. פה כל הביצים בסל אחד. כי אם משהו מתחרבש, לא יודעת מה, אין לך סוחרים, לפחות יש לך עוד עתודה על הדבר הזה.
נכון, לא כל הביצים בסל אחד.
בדיוק. בדיוק. אז אני אומרת לך, אפילו שאני שמחה על מה שעשיתי בסוף, ואני יודעת שבסוף זה יביא אופה מהשיקולים, אופה. אתה צריך להיות עם אורך רוח וסבלנות. דירה להשקעה זה לא יום אחד. ואמרתי לך, למרות שעברו לי 20 פעם, בא לי למכור את הדירה שלי, אני מחזיקה, אני יודעת שאופה מרמלה, היא תצמח, היא תגדל, היא תתפתח, ויהיה בסדר.
נדלן דורש סבלנות.
כל השקעה.
דרך אגב, גם שוק ההון דורף סבלנות.
כל השקעה.
וגם וורן באפט, אוקיי, כנראה שיש לו הרבה סבלנות, הוא כבר בן 9,000. יש לבחור סבלנות.
לגמרי.
כנראה שהוא לא הגיע עוד ליעדים שלו.
לגמרי.
כי הוא עדיין משקיע, קונה, מוכר, עושה דברים. אני באמת, האיש הזה מרתק.
דעתי הוא אוהב את המטריקס, פשוט אוהב את ה... בסוף יש, בהשקעות הרי, למה אנשים גם מתלהבים? למה אנשים עושים למשל השקעות אישיות, מוכרים וקונים? יש בזה ריגוש.
נכון.
יש בזה ריגוש כשאתה מצליח לצבור כלכלית. כאילו גם בשוק ההון זה נורא ברור, אתה רואה את הגרפים, אתה...
כן.
בנדלן אתה לא תמיד ברור, זאת אומרת...
לא ברור.
אני לא אגיד...
לא בדווחים הקצרים.
בדיוק, אני לא יודעת כמה הדירה שלי עכשיו שווה. אני רק אדע את זה כשאני ארצה לקנות, למכור, ומישהו יבוא ויציע לי תכלס, אז אני אדע.
שיהיה חוזה.
בדיוק.
כי אמרו לי, הציעו לי, בסדר, בוא...
בדיוק. חוזה חתום, חוזה, אומר, לקראת חתימה, זה מבחינתי המדד. אז כן, אני חושבת שלכל השקעה צריך סבלנות. אי אפשר כבר, דור האינסטנט היום שרוצה הכל מהר, מהר, מהר. איפה להשקיע? איפה זה? לא, כן. הרווחתי, אני רואה תמיד בפוסטים האלה. וואו, תקשיבו, לפני 3 חודשים שמתי השקעה וזה ירד. רגע, נשמה, מה זה 3 חודשים להשקעה? זה כלום וכלום וכלום, כאילו, תירגע.
בדיוק.
איפה ראינו את זה בקורונה, אגב? אפרופו השקעות. מיליארדים של כספים יצאו בפברואר, מרץ 2020. מיליארדים, אנשים כאילו היו בהיסטריה, הלחיצו אחד את השני וכולם יצאו. אני לא הסתכלתי, אמרתי, עדיף שאני לא אראה. לא הסתכלתי, והמשכתי הלאה, זה כמו גל כזה ש...
כן. אני מקסימום זוכר, העברתי את הקרנות הישמעות, גם כל מיני ממסלול מנייתי למשהו כזה סולידי יותר. ראיתי שזה קצת נרגע, העברתי חזרה למנייתי. כאילו איכשהו עצרתי רגע את זה, ואז אחר כך... זה הכל, אבל לא משכתי, לא זה, כאילו זה...
אני אפילו את זה לא אמרתי. אמרתי, אני יודעת שאחרי, כי יש הרי עניין, אחרי כל פעם ירידה גדולה, יש עלייה גדולה. וזה משכח אחרי כמה חודשים, זה מחק את הפיק שלה לפני כן, ואחרי כמה חודשים אחרי זה כבר עבר את זה בהרבה.
נכון, נכון. אז הצלחתי איכשהו כזה לתפוס איזה ככה בזמן, אבל זה השינוי, אני גם לא מתעסק. זאת אומרת, גם יש לנו גם תיק, אוקיי, של כל מיני קרנות צהל וכאלה. אני לא מסתכל, זה לא מעניין, זה כמו הדירות שלנו, זה לא משנה כמה הן שוות היום, כי הן עובדות, בסדר?
מה שאתה אומר, אתה עובד, בוא נחדד את זה אולי, אתה עובד בפי תוכנית כלכלית, זאת אומרת, אתה ממשיך לצבור את ההון, בין אם זה כאן, בין אם זה שם, לא משנה, זה כבר מתאים לכל משקיע, ובעצם החוכמה היא לעשות כל הזמן, להגדיל את ה...
את השווי.
את השווי שלך, בדיוק. לי יש כלי שאני נותנת ללקוחות שלי, כמה אני שווה.
זה ככה ביוק נקרא הקובץ שלי. כל סוף שנה 31.
העתקת.
ברור. כל 31 לדצמבר, אוקיי, האמת היא כמה ימים קצת אחרי שהדברים מתאזנים והכל, אני יושב, וזה מדהים, כי אנחנו רואים משנה לשנה את הצמיחה. עכשיו, עוד פעם, התחלנו באמת עם כלום כסף. וזה, בתחילת הדרך, החלום שלנו היה לקנות את הדירה להשקעה הראשונה. אחר כך אתה אומר, טוב, בוא, אנחנו נעשה את השנייה, ואתה... פתאום, ואתה רואה שזה, רגע, זה מתקדם, וזה פתאום צומח, ואתה, אתה אומר, זה פלא, כאילו, זה פלא, אוקיי?
אבל בוא נגיד רגע, נתן להם את הכלי הזה, כמה אני שווה, מה בעצם מודדים שם, שיבינו קצת שאולי ילכו ויעשו את זה בבית שלהם. אחד, אתה מודד את ההתחייבויות שלך ואת הנכסים. מה זה נכס? כל דבר שמניב הכנסה. אז גם יש לך 20,000 שקל, זה מבחינתך הכנסה.
כן.
אוקיי? אז אתה מודד את כל הדברים האלה. זה הנכסים שלך. אגב, אפרופו נגיד רכב, זה נכס או התחייבות? זה גם תמיד...
חתיכת התחייבות.
חתיכת התחייבות, בדיוק. או קטנה או גדולה. כנראה שאצלנו זה לא בהתחייבות גדולה. בדיוק, אבל הנכסים זה משהו שכסף שיש לך צבור זה גם נכס פחתי, לאו דווקא דירה, כי אנשים אומרים, אין לי דירה, אז אין לי נכסים. זה לא נכון, כל מה שיש לך. מול ההתחייבויות, כמה הלוואות יש לך, גם אצל, למשל אצלי, יש לי הרבה הלוואות להשקעה, אבל זה מוריד את השווי שלי, כי זה הלוואה שאני צריכה להחזיר. אז זה מוריד את השווי. אבל אני רוצה לראות משנה לשנה שההלוואות ירדו, אוקיי? והערכים של הכסף שלי עלו. בסדר? זה מה שצריך לבדוק. וגם אם שנה אחת גרועה, ויש שנים גרועות, לא קרה שום דבר, אנחנו מסתכלים לטווח רחוק.
נכון.
זה כמה אני שווה. אוקיי? אז חשוב מאוד שאנשים יסתכלו רגע על הנקודת מבט שלהם, גם ביום-יום, איך הם מתנהלים, הכנסות מול הוצאות, אתה יודע, איפה הפרש, כאילו הפרש חיובי, הפרש שלילי, והתאפלו בזה. וגם מול ההון שלהם ומול ההתחייבויות. זאת אומרת, זה שני נקודות המבט שאני קוראת לזה כמה אני שווה. כמה אתה צריך לעשות את זה, כמה אתה צריך לעשות את זה. בוא נדבר רגע על זה, באמת, על הקשר הזה, הרי לא סתם הזמנת אותי, על הקשר הזה בין נדלן לבין ניהול כספי. כי נדלן זה לא בחלל, בחלל. אוקיי?
לא, כאן, בקרקע.
זה כאן בקרקע.
לפחות כרגע, בחלל,
נכון.
עובדים על זה.
אני למשל תמיד אומרת אצלי לחבר'ה שבאים אליי, אירופאים באים אליי, אני תמיד אומרת שהעסקים כמוך בטח מפציצים אותך, כי כולם רוצים לקנות נדלן.
כן.
אז אתה, לדעתי, כן, בדיוק, בלי לעשות עין רע.
אין תלונות.
זה עץ.
כן.
זה עץ, זה גבס.
זה סוג של עץ.
בדיוק. אז אני אומרת, אני סבבה, כאילו, כן. אני אפילו אומרת, איך אומרים, שיבואו אליך, זה מבורך, אבל אני כן רוצה שלפני זה יבואו אליי, או לאנשים כמוני, או כן. יעשו את זה לבד. אני רוצה שהם יערכו כלכלית לנדלן. כי מה שקורה זה שהם רוכשים נדלן, אחרי זה הם באים אליי עם שוקת שבורה. כי למשל דברים שקרו כמו אצלי, או למשל, באמת, דברים שהם לא ציפו, מכניסים אותם כאן, ואז הם באים כן. בלחץ, אוקיי? זה בדרך כלל יותר על בית מגורים,
נכון.
פחות על דירות להשקעה, כי מי שכבר יש לו דירות להשקעה, יש לו מיינדסט יותר להבין איך להתנהל עם זה. אבל בדירות למגורים, אתה רוצה לרכוש דירה למגורים? סבבה. אני למשל אצלי במה שאני עושה עם הלקוחות שלי, אני בודקת איתם מתי המועד הנכון לקנות בית מגורים. אני לא נגד זה, שלא יצא מפה פודקאסט שאני נגד כן. דירת מגורים. אני אגיד לך אפילו סקופ, אני בגלל שהמוטו שלי בחיים זה לגור בחו"ל, לעבור בחו"ל, העסק שלי היום הוא דיגיטלי לחלוטין ואני נוודת דיגיטלית. זה דווקא עכשיו אני חושבת על קניית בית מגורים, אפילו צנוע, כדי שיהיה לי תמיד לאן לחזור. כי מישהי כמוני שרוצה לחיות בחול, תקופה, לחזור וכו', אז דווקא אני צריכה את העוגן הזה, שאני אומרת לסוחרים שלי התראה, ואני חוזרת.
כן.
אז אני לא נגד בית מגורים, אני אומרת בוא תעשה את זה בחוכמה.
צריך לעשות את זה נכון.
בדיוק. אז אחד הדברים שאני נגיד בודקת, מתי המועד? למה? כי מה אני רוצה לבדוק, נגיד, אם אני אומרת לך בוא, זה המועד שלך?
כן.
אני רוצה לבדוק את אחוז ההשקעה שלך מההון שלך. כלומר, אם יש לך היום מיליון שקל בצד, ואם אתה שם רק את ההשקעה שלך, נגיד חצי מיליון, סבבה, יש לך עדיין חצי מיליון שממשיכים לצבור כסף. מצליחים, כן. ממשיכים לגדול. אין בעיה. אל תיקח היום את כל המיליון שקלים ותשקיע. זה
נכון.
בעיניי לא נכון. אבל אם אתה בצורה מבוקרת לוקח עוד, נגיד יודע שעוד 10 שנים אתה לוקח מהמיליון הזה, חצי מיליון ומשקיע על דירה כהון עצמי, ולוקח משכנתה, סבבה, תעשה את זה, זה חכם. אני לא אומרת לו בית מגורים.
כן.
בית מגורים יש לו את היתרונות שלו, הוא גדל גם כן, יש לו עליית ערך, אתה יכול להזכיר אותו, אתה יכול לחתוך אותו, להזכיר חלק ממנו, לא משנה, כל מיני כאלה, לשים עליו סולארי, לא משנה, יש כל מיני דרכים שאתה יכול למנף אותו, אוקיי? אבל אני אומרת, החלק הכי חשוב שאנשים בדרך כלל טועים, זה שהם קונים מוקדם מדי את בית המגורים. אם היו ממתינים כן. עוד 5-10 שנים, היו עושים את זה בחוכמה הרבה יותר גדולה. עצם זה שהם קנו את זה בתחילת חייהם, הרבה פעמים זו טעות גדולה, ואני לא אוהבת האמרה הזאת, דירות יעלו, אני לא אוכל לאפשר עצמי, אתה יודע מה? גם לא תוכל לאפשר עצמך. האם כל אחד במדינת ישראל חייב להיות בית מגורים משל עצמו? בחול לא. זה לא ככה, אתה יודע בטח את הנתונים לא. מחול כמוני. אחוז הבעלות היא מאוד נכון. קטנה, אז האם באמת, אני חושבת שהשאלה שצריכים אנשים לשאול את עצמם, האם אני צריך להיות חייב שאני אהיה בעל
כן. בית מגורים? כן, יש כאלה שמגיעים אלינו, אתה יודע, 20 וקצת, בסדר, אפילו... חלקם אפילו כבר נשואים וכאלה, ויש להם כביכול און לקנות דירה, אבל זה לא דירה דירת מגורים שהם היו חולמים עליה כביכול. אבל הם מגיעים, הם מתחילים קצת לקנות איתנו את הדירה, נותנים לה איזה 2-3 שנים, אז או שהם קונים אחר כך עוד דירה, או שהם מגלגלים אותה.
דירה להשקעה, אתה מתכוון.
כן, כן, דירה להשקעה, וככה הם גם מגדילים את ההון שלהם. אחר כך יש כאלה שמוכרים והולכים קונים את הדירת מגורים שלהם, אוקיי, פתאום ה-200,000 שהם התחילו איתנו כבר הפכו פתאום ל-600,000 הון עצמי ברמה, במרחק של כמה שנים.
קובי, הלוואי עליי. הלוואי עליי ולי את השכל לעשות את זה אז. כאילו, אם אני הייתי באה אליך בגיל 20 והייתי קונה דירה ראשונה להשקעה ואתה יודע, מתגלגלת עם זה, זה מבורך, זה מעולה.
אני מת על אלה, יש כמה ש... אוקיי, אני יודע שהם גם מקשיבים. שמתקשרים, התקשרו אליי, שהם עוד בפטרול, בצבא. אני על הגדר, תקשיב, אני שומע את הפוסקה שלך, אני חייב דירה. אני אומר, מה זה הרשע? אני בצבא, אנחנו בדיוק כאן בסיור, בשטח וזה וזה. אני אומר, אבל אני משתחרר עוד חודש. והם קובעים והם מגיעים. ואני אומר, תקשיב, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים איזה צהל מטורף אתם עושים. אתם תסתכלו על זה שאתם תהיו בגיל 40, הרבה לפני, אבל אני אומר להם, 20 שנה קדימה, אתם תסתכלו אחורה ואתם תגידו, זה הדבר הכי חכם שעשיתם.
אתה אל תעצבן אותי עכשיו, אני אגיד לך למה. כשאני הייתי בצבא והייתי בקבע, כשאני הייתי בצבא והייתי בקבע, היה לי חבר, היית אמיר, שכל הזמן אמר לי, תקני דירה, תקני דירה. כל הזמן שהיה פוגשתי, תקני דירה. וכל פעם שהייתי פוגשת אותו, כמה דירה שלך? 1, 2, 4, 7, לא יודעת כמה דירות יש לו היום, צריך לתקן.
תמיר, מי אתה?
בדיוק, איזה טייקון שיק. ולא הייתי, תראה, זה גם היו זמנים אחרים. לא היה אז את הפודקאסטים ואת הזה, ואת האינטרנט וזה. לא ידעתי באמת את הדברים האלה. וכל פעם אמרתי, כאילו, מה נסגר איתו עכשיו? אני בת 20, אקח משכנתה, כאילו, זה היה נראה לי, כאילו, שאני בחיים לא אחתום על משכנתה. זה היה נראה לי משהו יותר גדול עליי. ואני אומרת לך, אם יש משהו שאני מצטער, את הדבר הזה, שאם הייתי בדיוק כמו הבחור שאתה מתאר, אם אני הייתי כזאת, תקשיב, היום היו לי בטוח הזה 4-5, למה הוא ישב לי למוח, היה לי בטוח אולי כבר 6 דירות, משהו כזה, וזה ממש נכון. ואני מאוד מעריכה כאלה, גם אצלי איזה יום אחד מישהי, עשיתי את הזום, היית במגדל שמירה, אתה נגנב, מגדל שמירה, אני רואה אותה...
הם מטורף.
אבל הם היחידים, ואני כל כך אוהבת כאלה, גם אצלי היו, יש חבר'ה שבאים בגילאים האלה, אתה יודע, בערך עם אישור ההורים, מה שנקרא, וזה כל כך מעולה, כי הם בחיים לא יחזרו להיות
נכון.
סתומה כמו שאני הייתי כל השני.
אני חייב להגיד לך שהרבה פעמים, עוד פעם, גם החבר'ה המבוגרים, זה נקרא, לא יודע, כמונו, אנחנו צעירים בנפשנו.
לגמרי.
אבל כשאתה מבין, דיברת מקודם על מודל ההשפעה, שאתה מבין שאתה באמת משפיע, ואתה מחולל שינוי שהוא חיובי בחיים של אנשים, לי זה נותן את הדלק להמשיך וליצור ולעשות ולהנגיש את הידע הזה ולתת באמת את ההשראה הקטנה שלי. בסדר, אני לא עכשיו מסי ולא דונלד טראמפ. בסדר, אנחנו עושים את זה בקטן, בגבולות שלנו, וזה גדל, אתה עושה
אתה
טוב.
אתה עכשיו צנוע, אני יודעת שפודקאסטים זה דבר שמאוד משנה תודעה, אני שומעת את זה מאצלי ואני בטוחה שאתה גם שומע את זה, אני יודעת שגם אתה שומע את זה. אנחנו, עצם זה שאנחנו מדברים על הדברים, ומישהו עכשיו, אפילו אם אחד מהם ילך ויגיד וואלה, אני רוצה עכשיו ללמוד, לנהל את הכסף שלי, אני רוצה לקנות נדלה, אני רוצה לדעת איך לעשות את זה נכון, אני רוצה זה. את שלנו עשינו, יכולים עכשיו ללכת לשתות פה קפה בכיף. וזה מה שאנחנו רוצים שבסך הכל יקרה. מה אנחנו רוצים בחיים האלה? הרי בסוף שאתה תהיה בן 90 ואני ב-90, מה נזכר? בכמה עבדנו, כמה זה, אנחנו נזכר באנשים ששינים להם את החיים.
לחלוטין.
וזה מבחינתי עושה את כל ההבדל.
לחלוטין. דנה, אנחנו רגע לפני סיום עוברים לפינה. שנקראת השאלון המהיר, החוקים מאוד פשוטים.
וואו.
אני שואל, את עונה, אוקיי, מוכנה.
יאללה.
יאללה, שאלה. שאלון מהיר. אוקיי, אם צריך אני לחץ. שאלה ראשונה, תארי לי את עצמך בשלוש מילים.
יזמית, יזמית, יזמית.
מעולה.
בשלוש מילים יותר, אוקיי.
לא צריך יותר. מי הוא האדם שהכי השפיע עלייך?
הרבה אנשים שעשו שינוי כלכלי בימיהם, והם היו אנשים, דווקא אין לי מישהו, דווקא לא הוורן בפט כזה או מישהו כזה, אלא דווקא כן. אנשים כמוני וכמוך שראיתי שהם עשו שינויים. לפעמים גם מי שהשפיע עליי זה לקוחות שלי שאני רואה מה הם עושים, שזה השראה בעיניי.
כן. גם לי, אפשר ללמוד, אפשר ללמוד לגמרי. בכל אחד. ספר מומלץ, לא אבא עשיר, אבא אני, כי זהו, כבר עברנו את המכסה שלו.
חשוב להתעשר, גם אני לא זה.
ספר מעולה, כן. אבל טוב, בסדר, נסלח לך. לא, באמת, באמת ספר פנטסטי. הדבר הראשון...
הוא פשוט פשוט, בגלל זה.
הוא פשוט?
הוא פשוט. הוא פשוט להבנה.
הוא קרי, בדיוק.
אני רוצה שאנשים יקבלו ספר קרי.
אבל הוא עמוק. אני קראתי אותו כמה פעמים, וכל פעם אתה...
עוד רובד.
נופל לך סימון, ואתה אומר, בוא נה, כאילו לא קלעתי.
נכון.
אוקיי? ואני מרקרתי וזה, וזה כאילו... מעניין. הדבר הראשון שהיית לוקחת להיבודד.
דבר אחד אני צריכה, לפטופ.
לפטופ.
ואז אני עובדת ועושה את מה שאני אוהבת.
והדבר האחרון שהיית לוקחת איתך להיבודד?
עכשיו אני אסתור את עצמי, טלפון נייד. בעיקר לבנות שלי שאני אקח מהם טלפון נייד.
איך תעשי נקודה חמה לאינטרנט?
זהו, אני אמרתי, סתרתי את עצמי.
לא צריך גם לפטופ.
סתרתי את עצמי.
ההיצע הכי טובה שנתנו לך.
לקנות דירות של תמיר, רק לא הקשבתי לה.
רק לא הקשבתי, זה ההיצע הכי טובה. חברים, נותנים לכם עצה טובה. תקשיבו, תיישמו. לא תבואו יום אחד להתראיין באיזה פודקאסט, תגידו.
ההיצע שלא לקחת, תוסיף, ההיצע שלא לקחתי.
בדיוק. איזה תחביב יש לך?
צילום.
צילום? גם אני. כן? מאוד אוהב לצלם.
אני אוהבת צילום של חפצים קטנים. פרח, זה כאלה.
אני אוהב לצלם, זה כן. אני
יכולה לצלם.
מדר הייתה כאן, אתה אומרת, הוא יכול להתקע על אבן ב... כן.
זכנו, סיים סיים.
איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
במדינה אחרת, יושבת עם הלפטופ שלקחתי, בלי טלפון. ביקשתי, יש פה איזה יזם שימצא אותה. כן, יזם שימצא, ימצא איזה פתרון.
כן.
עושה את מה שאני אוהבת. האמת היא שאני כבר מרגישה היום ברת מזל, כי היום אני עושה את מה שאני אוהבת, ואני הולכת לעשות את זה גם במקומות שאני אוהבת.
מקסים. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
קומדיה של טעויות.
אהבתי. לאן היית הולכת אם היית בלתי נראית? כן.
וואה, לאן היית הולכת אם הייתי בלתי נראית? אני מדליק אותי עסקים כאלה שהגיעו נגיד כזה פייסבוק, הייתי רוצה לצאת במשרד של צוקרברג וישמוע את ההחלטות שלו, כאלה, כן. עסקים שהצליחו בגדול, כזה מסק וכאלה, הייתי רוצה להיות זבוב על המשרד שלהם, לשמוע איך הם לוקחים החלטות. למה אני בעסק שאיפהם מתחבטת עם החלטה הזה, איך הם לוקחים החלטות עכשיו בסדרי גודל של מיליונים, במיליארדים.
כן, זה מאות מיליונים.
אבל הייתי רוצה להיכנס להם לראש, כאילו, לא יודעת אם אפשר, בלתי נראה, איך הם מוצאים החלטות כאלה, איך אתה מחליט בסדרי גודל כאלה.
כן, זה מדהים. האמת היא שזה גם משהו שאותי מאוד מעסיק, קורא כל מיני אוטוביוגרפיות על אנשי עסקים וכאלה, וזה מדהים. אתה רואה את התהליך גם של ההתפתחות שלהם, אבל את הצורת חשיבה.
נכון.
זה מאוד מאוד מעניין. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
זו שאלה מכשילה. 5 דקות.
כן? יפה, את זריזה.
כן. אני בחורה וזה לוקח לי 5 דקות.
כן, הלוואי עליי.
אני לא בא, כבר הבנת שהחיצוניות וזה פחות, כן, פחות אני. אני באדם של what you see is what...
להתארגן זה, זה, זה 5 דקות, אבל אני אישית אוהב לקחת את הבוקר ביזי, יושב עם הקפה.
אז לא, תשאל אותי מה הטקס בוקר שלי, זה שעות.
כן.
בלהתארגן, אם אני צריכה לצאת, אני הבנתי את זה, כי להתארגן אני צריכה לצאת, אז אני 5 דקות. אבל אני באמת קם בבוקר, אני עושה מדיטציה, אני עושה ספורט, אני קוראת ספרים, אני דברים מהסוג הזה. זה לוקח לי, כאילו, כן. תלוי בכל יום. נגיד, היום לא היה לי הרבה זמן לזה, עשיתי מדיטציה 5 דקות ויצאתי. אבל ביום יום שלי, כן, זה דווקא פה אני כן עושה.
מה הדברים שעשית שאת הכי גאה, הדבר שעשית שאת הכי גאה בו?
אובייס, להיות אימא יחידנית. נגדל 2 בנות לבד. אני חושבת שמגיע לי צלש ולכל האימהות היחידניות באשר הן, שמגדלות לבד ילדים, בטח אם זה, גם אם זה 1, גם זה 2, גם זה 3, גם באמת זה לא משנה מספר הילדים. עצם שאתה מגדל ילדים לבד, אתה יודע, תמיד שואלים אותי, איך אני עומדת בעסק בכל מיני דברים כאילו שקשים, או פה, איך עמדתי בדירה הזאת? אתה יודע מה? אספר לך סיפור, תבין את הקטע. יום אחד הבת שלי ראתה אותי בוכה, על הדירה הזאת, אמרתי לך, אני לא פלקט, אני כשלא טוב לי, אני שקופה בבית. אני לא חושב שצריך להסתיר מהילדים גם הרגשות קשים.
כן. זה חלק מהחיים?
זה חלק מהחיים. והיא באה וראתה אותי, ממש, זה היה עוד פעם איזה יום אחד ששבר אותי. וזה מרגש שתרשבי שאני אספרת לך את זה. והיא באה ואמרה לי, מסתכלת עליי, אמרת לי, אמא, מה קרה? ואני אומרת לה, תקשיבי, הדירה הזאת היא ברמלה, יודעת שיש לנו דירה להשקעה ברמלה וזה, שמישהו גר בה וזה, היא מכירה את זה. אז אני אומרת לה, תקשיבי, הדירה להשקעה, כזאת יש שם נזילות, כי מה ששבר אותי, שהסוחרת קשרה עליי בוכה, והיא שם מבוגרת ואני גם מתה עליה, באמת, היא חמודה רצח. והתקשרה אליי בוכה, ואני מבינה את המצוקה כאילו, ואני גם מרגישה את המצוקה שלה דרך הטלפון. וזה הביא אותי למקום כזה, ואז היא אמרה לי, אמא, אל תדאגי, זה ייפטר. היא אומרת לי, זה ייפטר. מה הכי חשוב? הכי חשוב זה המשפחה. ואמרת לי, ואתה יודע, שאתה תופס רגע פרופורציה, אתה אומרת, רגע, אני בריאה, הבנות שלי בריאות, ברוך השם, וכל הדברים האלה. בוא נסתכל על רגע פרופורציה, באמת, יצאתי משם הרבה יותר מחוזקת. אז אני באה ואומרת, בוא נסתכל רגע בחיים כאילו, מה יש לך? זה משהו במיינדסט שנורא נורא חשוב. אני, יש לי טקס, בטקס בוקר שלי, טקס ערב שלי, זה להודות על מה שיש לי, ואני כל הזמן נזכרת. אני בריאה, תפו-תפו, אני עושה את מה שאני אוהבת, אפרופו, היא בודד, אלא אמרתי לך לפטופ, כי אני רוצה לעשות את מה שאני אוהבת, אני אוהבת לעשות את זה, אני אוהבת לבוא אליך עכשיו לשבת ולדבר על הנושאים האלה. זה כיף לי לדעת שזה נותן השראה וזה נותן ערך למישהו, אז להמשיך לעשות את הדברים האלה. אז בוא נראה את חצי כוס המלאה בדברים האלה. כן. איך הגענו לזה בכלל? מה שאלת אותי?
הדבר שאת הכי גאה בו.
אז אני גאה בו בזה, בבנות שלי, שנותות לי את המראה ואת הפרופורציה, והיו לי הרבה קטעים קשים איתם. כשאתה מגדל לבד, יש לך 2 תינוקות והם רווח של 2, אני לא אספר לך סיפורי זוועה, אבל...
לגדל 2 ילדים אני יודע, לבד זה בטוח, אתה יודע, זה כאילו אתגר מטורף.
זה אתגר מטורף, אז כל אתגר אחרי זה נראה לך טיפשי. אפרופו הדירה להשקעה ואפרופו מה שהבת שלי הזכירה לי, זה ש...
פרופורציה.
פרופורציה בחיים. כן. זה מה שלמדתי.
כן, ובאמת משפחה זה הכי חשוב.
נכון.
בשבילי, והנה, עוד נקודה שאנחנו חולקים בינינו.
ברור.
שאלה אחרונה, את מי היית ממליצה לי לראיין בפרק הבא?
וואו, אני ישר חושבת עליי, מי אני הייתי רוצה לראיין בפרק הבא? אמרתי לך, זה החבר'ה האלה, עם העסקים, שזה מדליק אותי, עם העסקים הגדולים.
כן.
אז זה מה שאני מעריך.
צוקרברג, שמי, קצת קשה לי להגיע. אבל... למרות שיש לו פודקאסט, נראה לי, לא? יש איזה פודקאסט של פייסבוק. אבל מישהו מקומי קצת...
אז זהו, אתה מדבר עם בן אדם הלא נכון בעניין הזה, כי אני, תמיד העובדים שלי, כשהייתי שכירה, היו צוחקים עליי, למה? כי אני בן אדם שחזון, הייתי רואה איך המקום ייראה בעוד 3 שנים, תמיד צוחקים, את מסתכלת ככה, יהיה בור, את לא תראי, זה נכון, אז אתה מדבר איתי עכשיו מי להזמין, אתה חושב כזה צעד קדימה. כן. אני כשאני חושבת מי להזמין, הפחתי, אופה, מרק זה האופציה, או אילון כן. מאסק, או כאלה, אז קשה לי לחשוב עכשיו מי כאילו כזה, אני, כן. אגב, זו שאלה שאני גם לי מתחבטת בה.
כן.
בעלי עסקים. בעלי עסקים שהצליחו. זה מה שמעניין אותי, וזה מה שאני ממיצה לך, כי זה גם, אני חושבת שזה גם... אתה יודע למה? זה חשוב לראות איך בן אדם מגיע לזה. רוב האנשים לא נולדו עם כפית של כסף בפה. את זה שאתה רואה את השינוי מחשבה, גם אני לא הייתי במקום שלי לפני 10 שנים. אני לא הייתי יושבת פה לפני 10 שנים. בטוח לא. בטוח לא הייתי יושבת פה.
גם אני לפני 5 שנים.
לא הייתי עושה.
בדיוק. נכון, כן.
בדיוק. אנחנו השתננו, אנחנו השתפרנו. אז מישהו שעבר מבחינתך את הכי הרבה התפתחות, זה מה שמעניין לשמוע.
חלוטין, אני כל כך מסכים איתך. וזה משהו שאנחנו אומרים, באמת קורה גם בפודקאסט, מי שקצת מקשיב שם לב שהוא עובר כל מיני התפתחויות ואבולוציות. זאת אומרת, לא רק נדלן פרופר כמו שזה היה, אז יש עוד הרבה דברים בקנה, יש למה לחכות.
לגמרי.
שמי, אני נהניתי, בסדר, יצא לנו פרק בטוח אפילו קצת יותר ארוך מהרגיל, אז אני מקווה שיהיו לכם הרבה פקקים. לא, זה טוב, זה טוב. בסדר, זה ככה יש להם גם אותנו בדרך חזרה הביתה. בסדר, שלא ישעמם להם.
לגמרי.
וחברים, אם אתם צופים דרך היוטיוב, אז לא ישכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור העוקב, וגם דרגו אותנו בכמה כוכבים שאתם מרגישים שמגיע לנו, 5, נכון? אני רק מייעץ.
תכתוב 5 פה על היד, ואז זה יותר ברור.
5. ודנה, המון למה תודה. אני נהניתי, אפשר להמשיך ככה לדבר עוד שעות והכל, ובאמת, את מרתקת. חברים, תעשו השקעה נכונה בנדלן. תודה רבה דנה, ניפגש בפרק הבא שמדברים נדלן. ביי ביי חברים.
ביי.